מה קורה, יוני?
איזה כיף!
תפקיד שלי, אתה לא מתבייש.
לחצי, מיירתי לדבר לפניך, כמו ענת קם, ששואלים אותה, כמה זה שתיים, ארבע. אנחנו מכיר את זה, ראית את החידון עם ענת קם?
שמעתי את ה... כן, שמעתי.
במרדף?
אני רואה, אני מאוד אוהב המרדף, שמעתי שהמרדף היה קל במיוחד הפעם.
כן.
תפסו אותו טיק טק.
אבל מה מדהים, שכאילו הבחור שם נמצא כמו בובה. כאילו, רק שואלים אותה תחילת המשפט.
היא הייתה עוד מישהו כאילו.
מה היה המקטור של יוחנן הסנדלר? נכון.
היא הייתה שם עוד מישהו, כי חשבתי שזה היה רק היא.
עכשיו מה דחקה? שהפעם היחידה שהוא לחץ, לפניה זה היה ככה.
איך קוראים לך?
כן, זהו. מי היה הסגן של ברקו? עבור. הוא לא ידע את התשובה. בפעם היחידה שאומר, דם, עכשיו אני אדפוק אותה.
רגע, אבל לקח ארגז קטן או מה?
אני חושב שהיא לקחה ארגז, לא?
מה זה, הם ביחד, לא, מה זאת אומרת?
לא, הם אחד נגד השני, אני חושב, לא?
לא, זה עובד שאתה כאילו אתה, וכל מי שהתחיל איתך, הם מתחילים ארבעה, אני מסביר עכשיו את חוקי ה...
זה לא מעניין.
חוקי השעשון שרץ כבר חמש שנים.
בדיוק. אז חמש, מאיפה, איזה ערוץ בכלל?
כאן. טוב, בסדר. זה פורמט, זה דבר ישראלי. המצאה ישראלית, אני חושב.
אני מאז החוליה החלשה הפסקתי לראות דברים כאלה.
חוליה חלשה, אתה יודע שהייתי רואה החוליה החלשה הבריטי.
בריטי, ברור.
מה, זה היה מעולה.
זה מן הכלל טוב. כן, ובצהריים ככה הייתה...
זה היה מעולה, זה היה איזה ארבע כזה.
כן, 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 צהריים. ואז אתה רואה את החוליה החלשה הבריטי, ואז אתה לא יודע כלום, זה כזה, רגע שנייה. Who was the king's wife in the 19th century?
כן, חופשי.
Harriet Wildensgang, the second. That's correct. ואז אחרי 200 שנה, באיזה מספר היה ריין גיגס במנצ'סטר יונייטד?
כן,
נכון.
כאילו פרק טוב זה פרק שידעת פעמיים.
כן, וגם מה ידעת?
מתוך 300 שאלות.
מה ידעת? שאלה על כדורגל? או קולנוע בריטי אמרו לך, נכון?
כן.
זה כל כך מצחיק.
כמה חתונות היו ליד הלוויה בסרט ההוא של היו גרנט? דברים כאלו.
בדיוק. טוב, בסדר. יאללה, אז אנחנו כאן לעוד פרק של מי שישמע. פרק 12. ממשיכים להקליט בכל העוז.
כן.
איציק התחיל עבודה חדשה, ולמרות זאת, יצא מהבית באמצע היום, לקח יום חופש, בשביל להקליט איתכם, ואני, מחופשת הלידה שלי...
נכון, חזרת עצמך יפה אחרי הלידה אגב.
חזרתי?
ממש יפה.
אני עוד שמע, אני עובד נורא קשה, יש לי מטרה.
כן, מישהו אמר לי משהו מצחיק כשפה. כן, אתה רוצה לחזור לג'ינס של לפני...
רוצה לחזור לג'ינס, כן.
יפה מאוד. מישהו אמר לי היום, מישהו ספר לי השבוע, כאילו, אתה יודע למה, תינוקות תמיד הם שמנמנים כאילו? זה בדיחת דודים כזאת.
בבקשה, תן לי את זה.
כי הם אחרי לידה.
אין לנו ג'ינגל, אחי. זה לא ייתכן.
ג'ינגל.
וואו, שמה, איציק.
שמה.
זה נורא.
לא, אבל זה לא מספיק, זה לא עשתה סיבוב מלא, שזה מרוב שזה נורא, זה כבר קצת מצחיק.
כמעט, זה דרגה אחת מתחת, דרגה אחת מתחת, כשהמלצרית עוברת במסעדה, ואת אומר לה, יצא לכם טוב. מכיר את זה? יצא לכם טוב, יצא לך טוב הדג.
זה מה?
ההליבות. יפה.
אתה רחוק 3-4 שנים מלשאול מה הנזק בסוף הארוחה.
כן, כן. אני הכי בדיחות דוד.
כן, אני יודע, אני יודע.
נגיד, באברקסס יש מנה שנקראת בטת השלמה, בטטה שלומו, תביא את הבטטה שלומו, אם שלומו מכין את זה, אני רוצה את זה. יפה, בטטה שלומו, מצחיק. טוב, אוקיי, אז אנחנו כאן למי שפרק 12, התלבטנו מה לעשות, קיבלנו המון רעיונות לפרקים, ותודה על זה, מיכאל, שנתת את הציוץ, כל הפרקים האלה נבוצה, אבל בינתיים...
מיכאל, הביא איש יקר, דרך אגב. עליו אתה מדבר, נכון? זה מיכאל הזה.
לא רק שהוא איש יקר, הוא גם הבן אדם שאני הכי מסכים איתו, כל פעם שאני שומע אותו בספייס הזה של האוהדי מכבי בסוף הזה, זה הבן אדם היחיד שאני מסכים עם כל מה שהוא אומר.
אתה יודע שזה, אתה יודע שאנחנו פה מקדישים פה למיכאל, שמגיע לו, שלפני 3 שנים זה היה, או פחות, שבני יהודה ומכבי נפגשו בחצי גמר בטדי, בעונה הזאת ש...
זה היה לפני 5 שנים, לא, 2019, 3 שנים, בדיוק לפני 3 שנים.
בחצי גמר.
בדיוק לפני 3 שנים.
זה היה, נכון, בחצי גמר, לפני זה היינו כזה בקרן מלכה, ואני חיפשתי כאילו, זה איזה 5,000 משחק, חיפשתי איזשהו מקום לשתות בירה, בשביל להוריד קצת את הנרבים של לפני המשחק.
כן.
ופתאום הבחור הזה קופץ עליי, אני לא מכיר אותו, הוא זיהה אותי, איכשהו, מה קורה שעה שעה וזה, בוא, אני חייב להזמין אותך לבירה, הוא כזה, הכיר אותי כזה, לא יודע,
כן, כן.
מהטוויטר ומהציון וכאלו וזה, והזמין אותי לבירה.
מדהים.
הכי גבר בארץ.
אז מזכיר לי, שאני הלכתי ברחובות פריז, ואז קפץ עליי, זה מישהו אמר לי, יו, אני כל כך אוהב את הציון, תן להזמין אותך לקוויאר.
ברור.
אז הכל אחד והפן בייס שלו, איציק. אתה מקבל בירה בקניון מלחה.
רגע, אבל יש לי לשבור לך את זה. בשבת האחרונה, אחי, שלשום, ביום, קצת, שלושה ימים, אני בפיקניק משפחתי עם עוד כמה חברים, ובאים אלינו שני חבר'ה, אמרו, תגידו, יש לכם, היו צריכים כמה כוסות חד פעמיות. ואז אמרת לו, כן, היה לי כזה שרוול, אמרת לו, כך, אחי, הם היו שניים, ואז נתתי לרשום, והשני אומר לי, בוא נעששו, אוהבים אותך, עששו, תקשיב, עשרה אנשים שהיו איתי, וזה, מה?
יפה מאוד.
למה מי אתה בכלל?
לא שרו את השיר שחקן שלך.
לא, לא, בלי זה.
תשמע, חיים כאושיות, כאושיות פודקאסטים באינטרנט, אין מה לעשות, להיות מקום שלישי, במי שישמע, עם ארבעה פודקאסטים, אחרי ארבעה פרקים, זה אמירה איציק.
אחי, זה מחייב גם.
זה ממש כמו קבוצה שלוקחת אליפות בשנה הראשונה אחרי שהיא עולה ליגה. יפה. אז עכשיו אנחנו פה, עכשיו נתחיל.
סיימנו לבצע בעצמנו.
אלה הקטעים הטובים
שלנו. מי נורא לי.
יפה, איזה כיף.
אני מקווה את האהבה שלי מרחוב. אתה מכיר את האלו?
איזה כיף.
אתה מכיר את האלו שנכשלים בכל דבר?
אני עכשיו באתי משוק הקרמל.
נשקת תינוקות.
באתי עם קבריולט.
כן.
לברון. טוב, יאללה. אז אנחנו כאן, לעשות מי שישמע, ויש פה פרק שהוא חובה. שהוא היה צריך להגיע באיזשהו שלב, ואני בטוח שהוא יעורר דיון, ולכן יכול להיות, איציק, כבר אמרת לי, שאנחנו נעשה כן, פרק ב'.
תוך כדי שהתחלנו לעבוד, כבר אמרתי, אנחנו לא נספיק פה, וכולם עברו לנו בקטע של, מה, איך שכחתם את זה?
בדיוק,
את זה?
בדיוק. אז אנחנו עושים היום פרק על סרטים, עם טוויסט יוצא מן הכלל טוב. ככה גם נקרא הפרק. טוויסט יוצא מן הכלל טוב. אז בעצם אנחנו מדברים על סרטים מז'אנר הדרמת מתח, שאתה חושב שאתה מסתכל למשהו, ואז בחמש דקות האחרונות של הסרט, דקה האחרונה של הסרט, שנייה האחרונה של הסרט.
לא תמיד.
לא תמיד.
אבל בדרך כלל, נכון.
קורה משהו שגורם לך להגיד, what the fuck?
כן.
ואז אתה חייב לעשות הסרט צפייה נוספת. עכשיו, אנחנו יודעים...
לעשות ריברס זה, אתה מתחיל לראות...
יש כל כך הרבה סרטים, ואני יודע שעכשיו עובר לכם בראש את כל הרשימה, אז אנחנו ניתן פה את השווים מזכור, אבל אנחנו נתעסק בארבעה סרטים ספציפיים, ואם אתם תבקשו, נעשה גם פרק ב'. אז בואו נתחיל עם ארבעה סרטים שאנחנו הולכים כן לזכור היום, אוקיי? אז אתה רוצה להתחיל להגיד מה השניים שלך?
ששניים שלי זה שאטר איילנד.
כן.
ובלתי שביר.
אוקיי, שאטר איילנד, 2007.
10.
10 כבר שאטר איילנד?
כן, וואו. כן.
ובלתי שביר? 2002?
2000 לדעתי.
יפה, אז זה הסרטים שלך, והסרטים שלי זה יוקרה, דה פרסטיג' של נולן.
ששלחת אותי לראות, ראיתי שלשום,
כן?
לכבוד הפרק, והמלצה מצוינת.
בהחלט, 2007, והסרט השני... קלאסיקה יוצא מן הכלל טוב, פחד ראשוני או פריימל פיר, סרטו המשובח של אדוארד נורטון.
אחד הראשונים, נכון?
1996, אחד מהסרטים שמגדירים ז'אנר, ואחריו הוא נעשה פשוט 100 פעם. זה העניין, שעשו סרט דומה לזה 1,000 פעם, אבל שום דבר לא היה טוב כמו פריימל פיר. אז אלה הארבעה שלנו, ואני כן רוצה שניתן אזכורים שחשבנו עליהם, החלטנו לא לדבר עליהם, אולי בגלל שאנחנו חושבים שהם overspoken about, אבל תמיד אפשר גם להכניס אותם לפרק הבא, נכון? כאילו, ה-obvious, זה נגיד החוש השישי.
החוש השישי, כן. Okay. למרות שיש לנו פה, אני הולך לדבר על בלתי שביר, שהוא הסרט השני של אותו במאי אחרי החוש
השישי. מה זה
שיאמלן? החוש השישי, כן. שמייליאן, לא יודע, אף אחד לא יודע להגיד את השם.
M-Night שיאמלן.
משהו כזה, כן.
יפה, ו-Fight Club.
Fight Club.
סרט עם טוויסט מטורף, שאפשר לעלות עליו אחרי רבע שעה, אבל טוויסט מטורף. ממנטו כמובן.
כן.
גם של נולן, בנובן ליוקרה.
Life of David Gale. אני חושב שזה פשוט קוראים לזה החיים של דיוויד גייל.
החיים של דיוויד גייל, כן.
סרט סופר, ממש מגדיר את הז'אנר הזה של טוויסט. לגמרי.
עוד סרט אחד עם טוויסט מטורף שדיברנו עליו בפרק הקודם, כמובן, החשוד המיידי. זה הטוויסט של הטוויסטים של הטוויסטים. אז דיברנו עליו כבר. ועוד סרט שממש רציתי לדבר עליו, ומחלתי לא לדבר עליו, ואולי היה בפרק ב', זה סרט שאני אישית מאוד אוהב, הסרט נקרא The Other, זה האחרים, של ניקול קידמן, זה גם
לא ראיתי את זה, כן, אמרת לי.
אלוהים אדירים, כאילו.
זה כאילו חצי אימה כזה, לא?
זה סרט מפחיד מאוד.
פשוט בטח כזה.
הוא לא אימה, כי לא רואים כלום, זה הכל בראש, כן, אבל...
זה בבית כזה ישן, או משהו כזה, נכון?
כן, כן, כן.
אני פשוט לא סובל אותה.
אתה לא צריך לסבול אותה.
כמו שאמר...
אגב, היום הבעיה שהיא עשתה כל כך בבוטוקס, שיש את התותה הבעת פנים.
כן, הבנתי את זה.
לא יומן, אחי.
הבנתי זה, כן.
היא עשתה הרי סדרה עם פירס ברוזנן, שזה יו גרנט האמריקאי, נכון? אז היא נראית אותו דבר, כאילו, היא שמחה, אותו פרצוף. היא עצובה, אותו פרצוף. היא נרצחת, אותו פרצוף, פשוט לא זז כלום, הכל בגלל הבוטוקס.
הבנתי שאסור לה להתעטש, שלא ירוף לה לחי או משהו.
כן, כן, לגמרי. אז אנחנו לא נתעסק באלה היום, אם יש עוד רעיונות, תציפו, ואנחנו נדבר על הסרטים שלנו. איציק, נתחיל איתך. עם מה אתה רוצה להתחיל?
נראה לי נתחיל עם שאטר איילנד.
בבקשה.
שראיתי אותו כשהוא יצא בזמנו, באמת מפתיע שזה כבר 12 שנה איתנו הדבר הזה, אבל ראיתי אותו שוב. לפני יומיים שלושה, כי כזה, אתה יודע, רציתי ככה להיזכר, למרות שזכרתי די טוב את הסרט, אבל רצתי עליו שוב. אז אמרנו, שאטר איילנד 2010, סקורסזה, זה בעצם הסרט הרביעי שהוא עושה, הרביעי ולא האחרון, שהוא עושה עם דיקפריו.
כן, קדמו לו השתולים שדיברנו עליו.
השתולים.
שתולים, איפה, באיזה קונטקסט דיברנו על השתולים, אתה זוכר?
חתול ואכבר בטח,
חתול
לא?
חתול ואכבר, כן.
כן.
אז הוא עשה את השתולים עם דיקפריו, מה עוד?
מה הוא עשה איתו עוד? עכשיו כאילו ברח לי מהראש כמובן.
כן, אתה מיד נזכר,
אבל
כן.
הוא עשה, זה הסרט הרביעי, ובכלל הם סוג של, הוא סוג של, סוג של, טוב זה מצחיק להגיד פאוור קאפל על גבר מאוד מבוגר.
כמובן, זאב מוול סטריט וכנופיות ניו יורק.
אבל, אבל זה לפני? לא, זאב מוול סטריט זה אחרי.
זאב מוול סטריט זה אחרי, כנופיות ניו יורק זה לפני, והטייס.
הטייס, זהו. אז אם אני לא טועה, הטייס הוא גם לקח אוסקר לדעתי סקורסזה, ואז כאילו, זה, אם אני לא טועה, זה הסרט הראשון שהוא עושה אחרי הטייס. זה הסיפור. דן, דיקפריו הוא...
תן את זה בתקציר כאילו, ואז ניצור.
כן, כן. דיקפריו הוא מה שנקרא US Marshal, בשם דניאלס, הוא מגיע עם השותף שלו, צ'אק, שמשחק אותו מרק רופלו, שחקן שאני מאוד אוהב, אתה יודע מזה?
ברור, גם אתה אוהב אותו מהזודיאק.
מהזודיאק.
שחק בזודיאק, נכון?
כן, כן. הוא שיחק בפוקס קצ'ר.
הוא התחיל בכלל בתור סרט של דרומקום כאלה, כאילו קומדיות רומנטיות כאלה.
באמת? לא ידעתי את זה.
עד תקופה שלא הייתי מבדיל בינו לבין הבתול בן 40.
קודם כל יש שניים, יש עוד רופלו. יש לו אח ש...
מה, יש רופלו מריר. יש רופלו מריר ויש רופלו שוקולד חלב.
קיצור, אז השניים האלו, הוא שכן אבל מעולה, השניים האלה הם כאילו מה שנקרא US Marshals כאלו, הם מגיעים לאי שמשמש מוסד כליאה לאסירים אלימים וחולי נפש, תדמיין אלקטרז כזה, אבל לחולי נפש. זה נראה בדיוק כמו שאתה מדמיין, אם אי פעם ראית סרט על כל הסרטים סטייל, כל הסרטים עם בתי חולים ומשוגעים סטייל, כן וקוקיה וכן, זה נראה די אותו דבר, חולים סופר מפחידים ומוזנחים, ואתה יודע, והסוערים שם קשוחים וכאלו, זה נמצא כזה ממש על, אתה חושב על אלקטרז, על צוק.
היא בודד כזה.
היא בודד, דירות חשמליות, כאילו. דיברנו על זה בהקשר של, איך הוא מסר? הפרפר. אתה דיברת על זה?
אפקט הפרפר.
לא, אפקט הפרפר. נו, דיברנו על הסרט הזה, נו.
שקטע כבשים?
לא, 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 משהו עם הפרפר, גם על הסירים וכאילו, שזה סרט מפורסם, ברך לי השם. לא דיברנו על זה?
לא.
לא משנה, זה נראה ככה, שם זה כלא על אי, פה זה בית חולים על אי, לא משנה. תכף אני זוכר איך קוראים לזה. דניאלס, כאילו דיקפריו, הוא בעצם מגיע עם פוסט טראומה, סוג של פוסט טראומה רצינית מהשירות שלו בגרמניה, הכל קורה בשנות ה-50,
כן.
צריך להגיד את זה אמצע שנות ה-50, אז בעצם זה רק כמה שנים אחרי שנגמרה מלחמת העולם השנייה, הוא שירת בצבא האמריקאי, הוא מה שנקרא נלחם נגד הנאצים, הוא שחרר את כמה מחנות מוות מהנאצים, ספציפית את דכאו, אז
מגיע פוסט טראומה כבדה
מאוד. בגדול, מגיע פוסט טראומה.
והמטרה שלו, הוא נוסע לשם עם שותף שלו כדי?
כדי, כי יש איזו פרשה שנעלמה חולה. חולת נפש, מסוכנת, זה רק החולי נפש כאילו הכי מסוכנים שיש, נעלמה יום בעיר אחד מהתא שלה, עכשיו זה לא כך יכול להיות, זה היא מבודד וכאלו, אבל היא נעלמה, הם נוסעים לשם כאילו לחקור את זה. דברים שצריך לדעת מראש, זה שוב, דיקפריו כל הזמן אומרים לו, פלשבקים מהשירות שלו בגרמניה הנאצית, כולל אירוע אחד ספציפי שבו הוא ועוד כמה חיילים אמריקאים פשוט הוציאו להורג איזה 50 חיילים נאצים, בסדר? ואגב, מסתבר שזה אירוע שקרה באמת, זאת אומרת, זה לא מופיע לראשונה רק בתסריט, זה אירוע שקרה באמת, שמתועד שחיילים אמריקאים הוציאו להורג שם הקצינים נאצים. עוד רק שצריך לדעת, שהוא מספר לצ'אק, ל-US Marshal השני, שהוא אלמן, דיקפריו מספר לעצמו שהוא אלמן, כי איזה פירומן הצית את הבית שבו אשתו הייתה גרה, והיא נספתה בשריפה. הם מגיעים לשם והם חוברים לבן קינגסלי, הוא הפסיכיאטר הראשי, הוא כאילו המנהל של המקום, הוא מספר להם שהבחורה שהם מחפשים שנעלמה, היא בעצם מאושפזת כי היא טביעה את שלושת הילדים שלה, והיא עכשיו אבל היא לא שפויה, היא בעצם אמינה שהיא עדיין בבית, ויש לה עדיין ילדים, והכל בסדר. קינגסלי זה הוא לא ממש סס לשתף איתם פעולה, נראה שיש שם הרבה מה להסתיר.
הוא, אני חושב שהוא הפסיכיאטר הראשי, הוא הראשי, או שהוא כאילו. המנהל של הבית חולים?
הוא הראשי, הוא הפסיכיאטר הראשי, כאילו. יש שם עוד פסיכיאטר אחד, עם רמזים, יש לו כזה רמזים מבטא גרמני, אתה לאט לאט מבין שהוא כנראה עוד אחד מאלה שהיה סוג של פסיכיאטר נאצי, ומצא את עצמו בארצות הברית אחרי
גם
המלחמה.
גם קינגסלי, כי השני, יש את השני.
שהוא... השני, השני, כן, אני מדבר על השני.
שמסביר את המשמעות של המילה טראומה.
כן, בדיוק. כן. עם מבטא גרמני כבד. בגדול הם מתחילים לחקור שם, יש שם, לאט לאט, טדי ספציפית, דיקפרו מתחיל לחשוד, שקוראים שם כל מיני דברים שהם כאילו לא בדיוק כזה, שמבצעים שם ניסויים וניתוחים, לרבות מה שנקרא
לובוטומיה,
לובוטומיה, שזה אם אני יותר קורטים איזשהו חלק מהמוח.
או קורטים מהעונה, כאילו מה, אני
את החלק
אני כל כך לא מומחה, אז תקחו את זה כאילו כהדיות של ההדיותים.
אתה רק בשנה השישית שלך פשוט.
בדיוק, אני לפני התזה, שאתה אלים, עושה איזה משהו הזה, ורוצים להרגיע אותך, אז מה עושים לך לובוטומיה, שזה נזק מוחי, תחס קורטים.
לא, קורטים חתיכה מהמוח.
כן, זה
כאילו אחראית על האימפולס האלו. ואתה בעצם נהיה קצת יותר
קטטוני כזה,
כן. יש שם גם איזשהו חלק, בחלק מהאי הזה יש גם מגדלור, ששם זה תמיד, בדיוק לא מזמן צייסתי שמגדלור זה תמיד, אתה יודע שמשהו רע קורה שם, שום דבר טוב אף פעם לא קרה במגדלור.
כן. חוץ מי, דמה זה גם לא היה טוב, באמריקן פאי 2, ג'ים ונדיה, חברה הצ'כית שלו.
שבחה שזכרתי את זה.
יפה, והוא אמור לתת
לה, לא, שם קורה דבר די חיובי, לא?
הוא אמור לתת לה בראש במגדלור, והוא לא מסוגל...
To perform?
To perform, כי הוא מאוהב במישל.
באים החלילית.
בג'ינג'ית הזאת עם החלילית. וכאילו אני אומר, תשמע, יכול להיות שאתה מאוהב במישל, אבל פאקינג נדיה שם, אחי.
הסטודנטית הצ'כית.
בבקשה.
איזה דרדודים, אנחנו שנינו חשבנו על זה, נשבע לך שחשבתי על זה השבוע.
זה אני אומר, זה אין דווקא שם מגדלור שבו מישהו כן איבד את הבתולים. לא, הוא לא איבד שזה
בתולים. אז בכל זה עדיין מתאים לתזה, שום דבר טוב לא קורה.
שום דבר טוב לא קרה במגדלור מעולם.
בבקשה.
תמשיך.
אז בקשר לטוויסט שלנו, בגלל זה אמרת לך מקודם, שאתה אמרת שהטוויסטים בדרך כלל מגיעים בחמש דקות האחרונות, צריך להגיד שהטוויסט פה מגיע, אז זה סרט של שעתיים ועשרים בערך, והטוויסט פה מגיע, אתה מתחיל להבין את העניין בערך באמצע הסרט, בערך באמצע הסרט אתה כבר מתחיל להבין, טדי, דיקפרי, הכוכב שלנו, סובל שם ממיגרנות חזקות, ומכל מיני, ולאט לאט אתה מבין, שקודם כל הוא מה שנקרא, הוא מקולקל רציני בעצמו, בסדר?
המון פלשבקים לאשתו, לילדים,
למלחמה. אלה הקטעים הכי יפים בסרט, לא יודע, אתה זוכר אותו, יש פה כל מיני פלשבקים, שהוא נזכר איך הוא מחבק את אשתו, ואשתו אגב זה מישל וויליאמס, השחקנית המעצבנת
ביותר, היא כל
כך מעצבנת. אני לא זוכר מתי ראיתי סרט שלה, ולא רציתי לשבור את המסך, באמת, שחקנית סופר מעצבנת, אבל אני צריך את אשתו שם. הטוויסט פה, אנחנו צריך להגיד, אנחנו עושים פרק על טוויסטים, אז יהיו פה מלוא החופן...
כן, הכל פה ספוילרים. ספוילרים,
כאילו אין...
אז בואו, אני אמרנו...
אי אפשר לדבר על זה בלי.
אמרנו את ארבעה בהתחלה, לכו תראו את הסרט, תחזרו, או שכאילו אין אפס.
בדיוק.
למרות שאפשר, אגב, לדעת הטוויסט ולראות סרט עמוק, לא שאתה ראה את סרט עמוק, זה גם טוב. זה חוסך את הצפייה הראשונה. אז כאילו, אני בעד לראות...
אתה מתחיל ישר כאילו מהצפייה השנייה.
אתה מתחיל כשאתה כבר רואה את זה בעין כאילו קריטיקל, אתה מבין, אתה כאילו רואה... אז זה גם נחמד. נגיד, אני כשראיתי את פרסטיג' בפעם השנייה, נהניתי הרבה יותר.
נכון.
בפעם הראשונה.
כי ידעת מה לחפש כאילו.
כן, ומה שיפה בסרטים כאלה, זה שיש לך פעורי לחם לאורך כל הסרט. זה הגאונות.
לגמרי,
יאללה, תמשיך.
אז הטוויסט פה הוא שבעצם כל הסיפור פה זה שדיקפריו הוא בעצמו חולה נפש שמטופל במקום הזה.
הרבה מאוד שנים כבר.
כן, הוא שם בגלל שהוא היה, הוא חזר מהמלחמה, והכל טוב ויפה, והוא במסגרת עבודתו כ-US Marshal, הוא יצא לו להיעדר הרבה מהבית, הוא אחד חוזר הביתה, ואשתו שכבר מראש התריע על זה שהיא קצת, יש לה בעיות דיכאון וכאלו, הוא מגיע הביתה והוא מגלה.
נורא.
שאשתו...
דבר הכי נורא בעולם.
לא, תכף נדבר על זה, שאשתו פשוט התביע את שלושת ילדיהם, באגם שקרוב לבית שלהם, והוא, כשהוא מגלה את זה, הוא לא מצליח להכיל את זה, והוא הורג אותה, ובעצם התחרפן, ובעצם מגיע לשאטר איילנד לזה, ובעצם כדי להתמודד עם כל הטראומה הנפשית הזאת, הוא בעצם מדחיק אותה, הוא בעצם יוצר איזשהו אולם דמיוני שבו הוא מגלם US מרשל או שוטרים או whatever, אבל בעצם כל הדברים האלה קרו לו. דרך אגב, הסצנה עם הילדים הטבועים, כאילו ממש רואים אותה, עושה את זה, היא קשה מנסוע, אני צריך להגיד, אני זכרתי אותה, כי ראיתי סרט מזמן, וכשראיתי סרט של שום, פשוט העברתי אותה. זה קשה ברמה, זה כאילו, עכשיו דרך אגב, ואז אתה קולט שבכל הפלשבקים שלו, מדחאו, יש איזה תמיד איזה ילדה שחוזרת לו בזיכרונות, כאחת הילדות היהודיות שנרצחו שם כביכול, ואז אתה קולט שבעצם זה הייתה הילדה שלו, זה אחד משלושת הילדים שלו שאשתו רצחה. בדבר אחד הוא כן צדק לאורך כל הדרך, במקום הזה כן נערכות באמת, בשעת העניין באמת נערכים הניתוחים של קריטת האונה, ובן קינגסלי, הפסיכיאטר הראשי, מסביר לו שתשמע, או שאתה, מה שנקרא, מפסיק, או שאתה מקבל על עצמך, אתה משלים עם העובדה של למה אתה פה, ומפסיק להמציא לעצמך עולמות.
בוא נסביר לכם את הסיטואציה, הם כאילו הוא היה פעם, הוא התחיל לפתח תורות קונספירציה, חלק מהפרנויה והסכיזופרניה שהוא פיתח, ואז אמרו בוא ניתן לו, בכלל שהטיפולים הקונספירציה הם עובדים, בוא ניתן לו לחקור את ה... את הקונספירציה
הם פה. לו, כאילו, הם ממש מגדירים לו יומיים.
כן.
הם מגדירים לו יומיים שבהם הוא,
כן, החדרים.
שבהם הוא כאילו מסתובב חופשי באי.
בדיוק, חוקר את כולם, הוא כמובן, הוא לא יודע שהוא מכיר את האנשים האלה, הוא, כן. הוא לא זוכר את זה. למשל, השותף שלו, מרק רופלו, הוא הפסיכולוג המטפל שלו, כן. דוקטור שיאן, נכון?
בדיוק.
ואומרים, כאילו, בוא נגרום לו, נעשה לו, כאילו, נגרום לו להערה, עם א', כאילו, הוא יחקור ויגלה שאין פה כלום. כאילו, אין פה נאצים.
כאילו זורים איתו ליומיים.
אין פה ניתוחים, זה הוא יגלה, וכשהוא יגלה את זה, הוא יפנים שהוא צריך טיפול.
כן. ואז הוא יקבל בעצם את מה שקרה לו, הוא ישלים עם זה, ואז הוא בעצם אפשר לטפל בו בדרכים
הקליניות,
הרגילות, שהם לא
כירורגיות,
שהם לא קריטת אונה.
ובסופו של דבר, אחרי שהוא חוקר וחוקר וחוקר וחוקר, הטוויסט כאילו מתגלה, ואז הוא אומר, טוב, הבנתי.
הם כאילו, הוא עושה את הסיבוב שהם קיוו לו,
כן.
הוא אומר, אוקיי, כאילו, הבנתי, ובן קינגסלי, מה שנקרא, חונן אותו מהסיפור הזה של אוקיי, אז אתה לא הולך לקריטת, לניתוח הזה, זה, ואז יש את הסצנה האחרונה בסרט, שבה ממש יש את הצומת הזה שבו הם צריכים להחליט אם הוא מטפלים בו רגיל לצורך העניין, כי הוא, מה שנקרא, הבין איפה הוא נמצא, או שהוא צריך את הניתוח, והוא כזה יושב על המדרגות עם הרופא המטפל שלו, עם הדוקטור שיין הזה, ויש את הכזה ש...
והרופא אומר לו מה שלומך?
כן, הוא אומר לו מה שלומך וזה וזה, ואז לפי התשובה של דיקפרו הוא מבין שהוא עדיין בסרט ההוא.
שזה לא עבד, הוא קם בבוקר ואומר לו חייבים לפתור
פה. חייבים לפתור פה את התעלומה, אנחנו כאילו עדיין חושב שהם שני שוטרים, והוא כזה מסמל לקינגסלי, תשמע זה לא עבד, אבל, וזה הנה איזשהו טוויסט על טוויסט, לא יודעת כמה אתה זוכר את זה, יש את המשפט הסופי של הסרט, שדיקפרו אומר לו, הוא שואל כאילו את שיין, מה אתה מעדיף לחיות כמו מפלצת, או למות כאדם טוב, ואז הוא כזה מה שנקרא, אתה רואה אותו הולך עם, הולך עם האלה שאמורים לעשות לו את הניתוח, וזה כאילו, נחשב שהוא השאיר את הסוף פתוח, אני חייב להגיד שאני בצפייה שלי, הבנתי את זה בקטע כזה של, הוא עשה את זה בכוונה, זאת אומרת, הוא הבין, מה, זאת אומרת, קרה מה שהם קיוו שיקרה איתו, הוא הבין את מצבו, אבל הוא ביודעין.
הוא הולך ללובוטומיה?
כן, בוחר בסיפור הזה, כי
הוא סובל.
כי הוא לא, הוא פשוט סובל.
מפתיע
אתה בו. מבין? אני ככה הבנתי את זה, כאילו.
טוב. כמה נקודות טריוויה מעניינות לגבי הסרט? כן. יש לך?
כן, כן, יש לי, אני רוצה להגיד משהו לפני זה. אני רוצה להגיד, הסרט הזה הוא רחוק מלהיות מושלם, הוא סרט מאוד טוב.
כן, זה לא הסרט הכי טוב מבין הרביעייה אפילו, פה רחוק משם.
יש לו, אני ראיתי אותו שלשום, שוב, יש לו בטן די רצינית באמצע, אתה מרגיש פתאום שזה חצי שעה באמצע, שאתה לא כך מבין למה היו צריכים אותה וכל זה. יש כל מיני דמויות שדיקפריו הוזה במהלך הדרך, שאתה לא מבין למה. כן, זה מצחיק, אני נותן פה ביקורת על משהו שסקורסזה, אבל אתה כאילו מרגיש שזה לא.
זה סרט מהנה, זה צפייה טובה.
חד
בית עם פופקורן ויין,
חד משמעית.
צפייה טובה, גם לזוג וגם לבד, אחלה צפייה. גם לזוג וגם למאהבת. איזה כיף. טוב, עכשיו קצת טריוויה. אז קודם כל,
זה סרט גם אפל נורא, עשוי טוב, הצילום שם מדהים, המוזיקה מדהימה, סקורסזה, אתה יודע.
אחלה סרט. טוב, קודם כל משהו מעניין.
כן.
לסרט קוראים שאטר איילנד באנגלית, SHUTTER איילנד. האם ידעת שבסיפור הזה, בשם הזה, יש, אתה יודע מה זה אנגרמה?
כן, בטח.
יופי, אז זה אנגרמה לשני צירופים. אחד, truth and lies, אמיתות ושקרים, או truths denials. חזק מאוד.
מה אתה אומר?
כן, גם truth denials וגם truth denials.
הרי גם בסרט, יש איזה קטע שחלק מהדמויות שהוא ממציא, הוא קורא לעצמו טדי דניאלס, דיקפריו, ומסתבר יש איזה 3-4 דמויות שהוא כאילו, יש אנדרו ליידיז, ויש כל מיני אנשים, יש איזה 3-4 אנשים שהוא חפש באי, שבעצם בכולם זה, זה, זה אותם אותיות שבהם, אתה מבין מה אתכוון?
כן, כן.
כל 4 שמות האלה הם כאילו מורכבים מאותם אותיות, יש איזשהו קטע כזה. תרגיד שהסרט הזה מבוסס על ספר של דניס להין, שאחראי גם למיסטיק ריבר.
נחלט.
סופר ש...
אחלה מיסטיק.
כן.
אגב, גם במיסטיק ריבר הוא היה יכול להיכנס...
כן, אפשר להגיד.
כן. יש את הסוף של מיסטיק ריבר, כאילו.
כן, סוג של, סוג של. זה לא בא לך כאילו בבום, כי אתה כאילו קצת חושב בו לאורך כל הדרך.
זה גם בסיוקים של הורים יכול להיכנס בפרק של הסיוקים של הורים.
חופשי, וואו.
לגמרי. טוב, זה היה...
עוד קטע שכאילו, כל הפלשבקים אמרנו של טדי, של דיקפר, הם עוצרי נשימה ממש, זה יצירת אומנות, מבחינת הצבעים, מבחינת הצילום. יש המון טריקים כאלה קטנים, יוני, שהופכים את הצפייה לעוד יותר מתחלונת. אתה זוכר שם קטע שדיקפר באיזה מסדרון אפל כזה, של הבית חולים למשוגעים הזה, ויש לו רק גפרורים, אין לו פנס. אז הוא איזה 15 פעם מדליק גפרור. עכשיו מדליק גפרור, זה דבר שזה דורך רק לכמה שניות, ואתה אתה, אתה במתח סיקי, אתה גם אתה לא יודע כמה גפרורים נשארו לו, גם אתה...
אתה לא יודע מה יקפוץ עליו.
בדיוק, כל מה שהגפרור נחבא ונהיה חושך של שניות, אתה מחכה שמישהו יקפוץ עליו, שמע, זה סצנה פשוט מטורפת כאילו.
כללית אגב, שימוש בחושך בקולנוע, זה אחד הדברים שאני יותר אוהב, ראיתי שבוע שעבר את הבטמן החדש, אתה יודע שזה פחות הז'אנר שלך.
כן.
תקשיב, כל הסרט הזה בחושך, זה מדהים, מטורף.
אבל זה בטמן, זה באופן כללי כזה סדרה אפלולית, נכון?
הבטמן האחרון, תקשיב אחי, זה הפלבר, אין פה שום סופר הירו, אין פה שום דבר של סופר, אחי, זה סרט חתול ואכבר, רוצח ובלש. אפילו שבטמן עושה את הטריקים שלו, הוא מתרסק כאילו, הוא מנסה לקפוץ לבניין, הוא מתרסק ונפצע, כאילו, אין פה שום סופר הירו, חוץ משהו לבוש כמו מגזורד, זה כאילו הדבר היחיד. טוב, יאללה, בוא נדבר.
רק נגיד, הסרט סופר הצליח, סופר סופר הצליח, כאילו זה שבר סי בקריירה של סקורסזה, זה פתח עם איזה 40 מיליון דולר בסופה, כאילו לפני 12 שנה זה ביג דיל רציני, גרף איזה 300 מיליון דולר.
גרף. מי גורף? אני אגיד לך מי גורף.
בקזינו.
קזינו, שתיים. חברות וסוכני נסיעות גורפים לקופתם את הקופון וסרטים בקולנוע.
סרטים בקולנוע, גורפים, חד משמעית.
וכמובן גננים.
גננים,
כן. גננים גורפים. טוב, אוקיי. אפשר, תורי?
כן.
אוקיי, אז הסרט השני ברשימה, אנחנו נדבר עכשיו על... רגע, הסרט זמין בנטפליקס שלך, שאטר איילנד זמין בנטפליקס, ולמעשה היום 3 מ-4 הסרטים זמינים בנטפליקס, יוצא מן הכלל טוב.
חוץ מ...
השניים שלי, רק שלך האחרון לא.
כן, גם של...
כן, שלי שניהם.
פחד ראשוני גם?
יפ.
בבקשה.
אוקיי. אז אנחנו עכשיו נדבר על סרט אדיר משנת 96, הסרט נקרא פחד ראשוני, או באנגלית Primal Fear. זה סרט עם שני כוכבי על, וכוכב על שנולד בסרט הזה.
כן.
עכשיו גם, יכולתי להכניס אותו בפרק שדיברנו על שחקנים שעשו את הופעת הבכורה ויצאו את המשם, אבל חיכינו עם זה ושמרנו את זה. אז קודם כל, שני כוכבי העל הם ריצ'רד גיר, שאתה יודע, האיש...
איזה שנה זה? 96?
96. אבל ריצ'רד גיר היה אז הטופ דוג בהוליווד.
זה עדיין היה, כשאימא שלך הייתה מביאה דוגמה לחתיך, אתה אומר את ריצ'רד גיר עדיין, נכון? זה עדיין אז.
כן, גם היה את התקופה הזאת, שמייקל דאגלס היה כאילו הסוער, וריצ'רד גיר היה כאילו הפרפ.
כן, כן.
אשכנזי וספרדי כאילו של התקופה הזאת. אני מעדיף את מייקל דאגלס, יש לציין. גם את הסרטים, גם את השחקן, וגם את הלוק.
זה, כן.
מיכאל, כן.
ריצ'רד גיר הוא יותר חתיך, אין מה להגיד.
אתה יודע שמייקל דאגלס חלה בסרטן גרון?
כן, אני יודע.
אתה יודע מה הדיבור, כאילו?
אני יודע מה הוא סיפר, שהדיבור.
אתה יודע מה הוא סיפר.
כן.
כן.
שהוא ירד השוקה מספר פעמים. נכון? זה מה שהוא סיפר, שזה בגלל זה. אני לא טועה, נכון? כן.
הוא סיפר...
מי שהמאזינים שלנו שלא מכירים את זה עכשיו מגגלים מה קרה למייקל דאגלס.
מייקל דאגלס אומר שהוא קיבל מחלה קשה בגרון.
מה זה מחלה קשה? הוא קיבל סרטן בגרון. סרטן מטרי קול או משהו כזה.
מכיוון שהוא, התחביב מספר אחד שלו, חוץ משתיית וויסקי ועישון סיגרים, היה פיצוע, אקט מאוד מאוד ספציפי בחדר המיטות. וזהו, וכך הוא קיבל את הביצוע.
כן, הרפואה, לדעתי המדע הרפואה לא מכיר בסימפטום הזה.
לא מכיר ברפואה, זה כגורם.
כן, כגורם, לא מכיר את זה כזה. כן. אבל טוב, אוקיי.
לא ניכנס לשם יותר.
הוא נכנס מספיק.
בדיוק, הוא נכנס מספיק. ואם אנחנו כבר בז'אנר של ללקק לשחקנים גדולים, אז אני רוצה לציין עוד שחקנית גדולה ששחקה בסרט הזה, לורה ליני, underrated מטורפת, אתה יודע מי זה לורה ליני?
ברור, כן.
איזה שחקנית, אחי. שחקנית מרגשת.
כן, כן, חד משמעית.
איפה שהיא זה נמצאת, היא מרגשת. ושם בעצם הסרט הזה הוא נקודת הפתיחה יוצא מן הכלל טוב של סופר סטאר הוליוודי זוכה אוסקרים.
לורה ליני שחקה את אשתו של זה במיסטיק ריבר.
נכון. אדי נורטון, או בשמו המלא, אדוארד נורטון.
בבקשה.
אז בואו נספר לכם שנייה את הסטאפ של הסרט, אוקיי? פחד ראשוני הוא מסרטי אמצע סוף ה-90, זה הקלאסים האלה. סרטים אפלים, מלאי טוויסטים, על רציחות, בתי משפט, עורכי דין מסוכסים. והסוף קוראים לך כאילו להיות כדי וואו, what the fuck קרה פה עכשיו. עכשיו מה הקטע, אני רואה את הסרט הזה ואני אומר וואלה, לא עושים סרטים כאלה יותר. והבעיה היא שלא עושים כאלה יותר, כי הוא נעשה כבר כל כך הרבה פעמים, כל כך הרבה גרסאות, שאתה כבר, הסרט מתחיל, אתה כבר יודע איך הוא נגמר.
היום אתה רואה אותו.
היום אתה רואה אותו, אתה כבר יודע איך הוא ייגמר. יש שם טוויסט על טוויסט, פעמיים, יש שם שני טוויסטים.
כן, אבל
יש שם שני טוויסטים. אז קודם כל, לכו עכשיו לראות בנטפליקס, תחזרו עוד שעתיים, כי הסרט הוא מדהים. חבל על הזמן. אבל למי שלא, אני אתן קודם את הכותרת של הסרט, ואז נצלול פנימה. הסרט מספר את מה?
נצלול, כמו מייקל בשעתו.
בדיוק. ניתן את מייקל דאגלס מיד, אבל נתחיל בלתת הפור פליי.
בבקשה.
יפה. חבל שאנחנו פשוט עושים את זה אחד השני, ולא קטרין זטה ג'ונס, שהיא אשתו של מייקל דאגלס. אם היה את הזטה ג'ונס, לנו יש את המשה זיאטה ג'ונס. זה המקסימום שלנו, זיאטה ג'ונס.
אני יותר לא אסתכל עליו באותה צורה.
אי אפשר להסתכל עליו יותר מדי. יותר זה. טוב, הסיפור הוא כזה, הסרט מתחיל בזה שהארכיבישוף של שיקגו נרצח, מהזירה, אז אני אסך את זה במשפט, מזירת הרצח נמלט גבר צעיר, אדוארד נורטון, מגועל בדם, וזה ברור שזה סלאם דנק שהוא הרוצח, ולייצג אותו, או מתנדב.
שהוא היה מין אוטרבוי כזה, לא?
הוא היה אלטרבוי, נער מזבח כזה, וניאות להגן עליו, העורך דין הכי חולה פרסום, השפטל, איך זה נקרא? השפטל של שיקגו.
ג'וני קוקרן של...
בדיוק. מתנדב להגן עליו, זה הכותרת של הסרט. עכשיו בואו נספר קצת נגלול, אוקיי? אז הארכיבישוף הזה נרצח, מזירת הפשע, כמו שאתם, זה ככה מתחיל הסרט, בורח נער צעיר, אדוארד נורטון, מכוסה בדם, וזה מה שנקרא סלאם דנק, אוקיי? כאילו הפרקליט אומרים טוב, זה ברור, הנער הזה, אדוארד נורטון, הוא הולך לקבל את הדאט פנלטי, ואז...
למה בעצם גיר רוצה לצג אותו?
אז יפה, ריצ'רד גיר, הוא חולה פרסום ברמות, בדיוק, הוא רוצה, תמיד בוחר לייצג את הדברים, פרופיל גבוה, הוא פשוט חולה על הפרסום.
כן.
עכשיו, גיר אומר, טוב, ברור שהוא עשה את זה, אבל אני אגן עליו, כי הוא מסכן, והוא אלטר בוי, והוא זה, והוא זה, והוא זה, ויהיה פרופיל גבוה, ארכיבישוף.
יהיה הרבה טלוויזיה.
אבל מה קורה, מה שקורה, אני מספר את זה, מה שקורה, שלאט לאט, ריצ'רד גיר מתחיל להבין, שאין סיכוי שאדוארד נורטון עשה את זה. כי הם תופסים את אדוארד נורטון, הוא ההגדרה של סימפלטון, אוקיי? יש מילה כזאת באנגלית, כאילו, בור, עילג, טיפש.
כן, כן.
הוא בקושי מצליח לדבר, הוא מדבר, אני לא רוצה לחכות טוב, הוא מגמגם, כאילו דמיינו ממש בן אדם מגמגם כזה, בקושי מצליח להסתכל לשאר, הוא אומר, איך הבן אדם הזה...
הוא כאילו עלה נידף כזה.
ממש, רצח מישהו, ועוד לא סתם רצח אותו.
זה היה בסופר ברוטלי.
72 דקירות עם סכין קצבים, חתך לו את הבולבול, והוציא לו את העיניים.
את זה לא זכרתי.
זה מה שקרה שם. ונורטון טוען שהוא לא זוכר כלום. תופסים אותו עם אדם עליו, הוא אומר, אני בבלקאוט כאילו. גיר...
כאילו, התיאוריה שלהם זה שהוא מצא אותו אחרי או משהו כזה, זאת אומרת שנורטון כאילו...
whatever, לא יודעים מה קורה.
אם זה לא הוא רצה אותו, אז כאילו פשוט... ולמה הוא רואה עם דם? כי הוא כנראה...
בדיוק.
מצא אותו בחדר או משהו כזה.
אז, ואז מה שקורה, שריצ'רד גיר מחוקר חוקר ומגלה, שהארכיבישוף הזה היה נוגע בצעירים.
כן.
עכשיו, אתם צריכים להבין, אנחנו ב-96, היום...
וואו, היום זה כאילו הכי קלישה של...
בדיוק, היום אתה רק רואה ארכיבישוף, ואתה מדמיין אותו נוגע בבולבולים. ארכיבישוף בולבול, ארכיבישוף בולבול. כמו שג'רי סנפלד אומר לג'ורג', קליבג' פוק. יש מחשוף, פוק לחבר. אז ארכיבישוף, אבל אז בניינטיז זה היה קדוש ברמות, זה כמו, לא יודע מה, הטרדה מינית בהייטק, זה טבו של הטבויים.
מאז רק בקולנוע ראית 300 סרטים כאלו.
ברור. עזוב, אני כל פעם שנלך בית הכנסת, אני חושש שיצא ארכיבישוף.
זהו, ירדת כבר נוצרים ויהודים, נשאר איסלאמיסטים ובאיים, וסיימת את זה.
כן, אז זה לא הקהל שלנו פשוט.
כן.
אבל הוא מגלה, גיר מגלה שיש וידאו, שבו רואים את אדוארד נורטון שוכב עם ילדה, בזמן שהוא נער צעיר, בהוראת הארכיבישוף. ואז בעצם ריצוי מבין, שיש לאדי נורטון מניע לתת הביצוע בארכיבישוף. אז ריצ'רד גיר בא אליו.
שכאילו הארכיבישוף היה מביים את הנערים ונערות
האלה,
אפילו ילדים וילדות היו בשלב הזה.
ואז גיר בעצם אומר, אוי, יש לו מניע. הוא מגמגם והוא טיפש, אבל יש לו מניע, עכשיו אכלתי אותה. ואז גיר בא ומתעמת עם זה עם נורטון ואומר לו אתה עשית את זה עם סלמנים, ואז פתאום נורטון משנה את הכל, את הכל בקוף, ומתחיל לצרוח עליו כמו ארס.
הוא כבר לא מגמגם,
והוא אומר לו אני עשיתי את זה, בן של זונה מגיע לו החיבישוף הזה, הוא אנס אותי, son of a fucking bitch וזה, וקוראים לו, הוא מציג את עצמו כרוי. ריצ'רד גיר חוטף שוק והוא מביא פסיכיאטרית, פרנסיס מקדרמונד, אגב, בעוד הופעה שאין דברים כאלה, ואז אומרים, שנייה, יש לו פיצול אישיות, הבנו, כאילו, יש את הבן אדם, שזה המגמגם, ויש את הרוי הזה, שזה הדמות שהוא המציא לעצמו, שהוא יכול, בגלל זה גם לא זוכר כלום. אבל הבעיה במשפטית היא, שאסור לטעון לחוסר שפיות במהלך משפט. אסור.
אתה לא יכול להתחיל עם משהו אחד.
אתה יכול להתחיל ולהגיד אי שפיות, אבל ברגע שהתחלת בקייס רגיל, אתה לא יכול לטעון. ואז ריצ'רד גיר אומר, יש לי רעיון בן זונה, בוא נגרום לזה שהשופט יבין שהוא חולה נפש, והשופט יפסול את המשפט. ואז...
הוא מתכן מה, להוציא את ההוא?
כן.
במהלך המשפט?
כן, בדיוק. הוא מתכן לו שהמגמגם יוציא את הפיצול אישיות שלו במשפט. ואז הוא במשפט מתחיל לדבר אליו מגיל, הוא נגע בך, הוא זה, הוא זה, ואז פתאום הוא מתפרץ, יוצא הארס מאדוארד נורטון, הוא תופס בגרון את לורה ליני, ואומר לה, I'm gonna break your fucking neck, והוא חונק אותה. והשופט מבין, ומזכה אותו. ושולח אותו להשפוז. זהו, מזכה אותו במשפט. ואתה אומר, וואי, איזה טוויסט מטורף. ואז, מגיע הטוויסט האמיתי, יוצא מן הכלל טוב. גיר, מגיע לברך את נורטון.
גיר רגיל באותה תקופה.
גיר רגיל, בדיוק. מגיע לברך את נורטון במוסד.
במוסד.
הוא כזה מגמגם נורטון, והוא אומר לו, תשמע, אני מקווה שיהיה לך בסדר וזה, ונורטון אומר לו, תודה, יאללה, ביי, תודה על כל מה שעשית בשבילי, וריצ'רד גיר הולך, ובשנייה לפני שהוא הולך, אז נורטון מגמגום, אומר לו כזה, אני מקווה שהצוואר של העורך הדין הוא בסדר. ואז בעצם אתה מבין,
הוא לא אמור לדעת את זה,
בדיוק, הוא לא אמור לדעת את זה.
כאילו בן אדם אחר עשה את זה.
בדיוק, בן אדם אחר גם רצח את הארכיבישוף, והוא לא זוכר. ואז בעצם אתה מבין משהו. הכל היה הצגה, וזה לא שהארס זה הדמות המומצאת, המגמגם זה הדמות המומצאת, הוא סתם פרח, סליחה על המילה, אוקיי? שגדל בתור יתום, נאנס, וחזר לרצוח את הארכיבישוף. הוא נלחץ שתפסו אותו, אז הוא התחיל כזה לגמגם, לעשות הצגה, ואומר, אולי יחסו ו... והכל היה מתוכנן.
זאת אומרת, בעצם כל פעם הוא מוציא את המגמגם, הוא לא היה מוציא את הארס.
לגמרי. וזה באמת, טוב, עכשיו הסרט הזה חזר לגדולה בנטפליקס בתחילת הקורונה, 25 שנה אחרי שהוא יצא. עכשיו, הוא עבר איזושהי התיישנות כזאת, שהופכת את הצפייה בו, קודם כל זה עובד במובן הישן של כזה פשוט סרט מתח טוב.
כן.
משחק טוב, מתח טוב. הוא לא ארוך, הוא סרט כמו שצריך, שעה וחצי.
כמו שכי פעם היו עושים 90 וזהו.
נכון, עכשיו ככל שמכירים את הז'אנר הוא פחות מפתיע, אבל גם לבקיעים אני חושב שהסרט ייתן כמה הפתעות אם אתה בצפייה הראשונה, ומה שמעין לגבי נורטון זה לא הרבה אנשים יכולים להגיד שהם היו מועמדים לאוסקר, אבל הוא היה, על הסרט הראשון שלו, התפקיד הראשון שלו,
וואלה.
כן, הוא היה מועמד, יש כמה כאלה, ויש, מה שמעניין זה שהמון מהסרטים, מהקטעים שם, זה אילתור שלו,
וואלה.
המון, כן, איך שהוא משחק.
הוא שחקן...
שחקן מדהים.
שחקן אחד הגדולים, כן?
לגמרי. הסרט נמצא בנטפליקס, אני מאוד ממליץ, סרט פשוט כיף.
כן.
תהיה צפייה בשישי בערב.
כן.
זה באמת סרט כיף. כאילו, אני ראיתי אותו, אגב, גם בקורונה ראיתי אותו עם אבא שלי, באחד הסגרים. תשמע, נהננו מכל שנייה. כאילו...
חד משמעית.
ממש. אז זה הסרט השני שלי, נורטון סוף סוף עושה הופעת בכורה בפודקאסט, לדעתי.
לא, מה פתאום, אין סיכוי.
מתי דיברנו לעבוד?
אין סיכוי.
מתי דיברנו לעבוד?
קודם כל ב... לא שתיקת הקבצים זה שאחריו.
נכון, אתה צודק, בדרכון אדום.
יש מצב, כן, ויש מצב שהוא, הוא כזה אהוב שיש מצב שאתה יודע.
הוא שחקן, וואו. אגב, הוא כמעט יחס גם הסרט השני, כמעט יחס עליו, של הטוויסטים שלי. כי כשנגיע ליוקרה, אני אספר לך על המתחרה של יוקרה, שיצא...
נכון, יש איזה עוד סרט עם קוסמים, נכון?
The Illusionist.
אני חושב שאת זה ראיתי.
שניהם יוצאו באותה שנה, או שנה אחרי שנה, ושניהם מאוד מזכירים אחד השני, אחד יותר אפל, אחד יותר רומנטי, אבל שניהם מתח דרמה עם טוויסט. נעבור אליך, איציק.
יאללה. בלתי שביר.
בבקשה.
שנת 2000, אמרנו נייט שמליאן, אני חושב שהוא...
אם נייט שיאמלן.
כן.
אתה יודע, הם אומרים שהמלך שלמה ידע לדבר עם חיות, אז על אם נייט שיאמלן אומרים שהוא יודע לדבר עם האף, עם ה-next world, כאילו. זה הדיבור אצלו.
כן, אני יודע. זה לדעתי מין משהו שהמציאו כדי להגדיל את המיתוס.
כן.
יש לו גם את הקטע הזה שהוא מופיע, יש לו תמיד הופעת אורח קטנה בכל אחד מהסרטים שלו, אתה יודע?
לא ידעתי.
אם אני לא טועה חוץ מאחד או משהו כזה, הוא הופיע בכל הסרטים שלו.
גם בחוש השישי?
בדברים, כן.
הוא סרט שאבל, אתה יודע, זה סרט של, של שחק... זה במאי, שהוא במאי מאוד מפורסם, אבל יש לו סרט אחד שהוא הוואו שלו.
מה, החוש השישי?
כן.
אני חושב שזה סרט, אני חייב להגיד ש...
אתה לא אוהב החוש השישי?
מה?
אהבת החוש השישי?
לא, מאוד אהבתי, ברור. אני חושב שבלתי שביר בהתחלה, אני, בקיצור, אני מעריך אותו היום יותר מה שהערכתי אותו כשהוא יצא. אני חושב שהוא מדהים, ודרך אגב, אתה יודע, טוב, אני מדבר על זה בסוף.
זה עם סמואל ג'קסון,
זה התחיל, כן, כן, זה התחיל בעצם טרילוגיה,
כן.
שנמשכת על פני 20 שנה, אבל בעצם, או 15 שנה, אבל הוא...
תן את הכותרת.
אוקיי, במרכז הסרט שני שחקנים גדולים, סמואל ג'קסון וברוס וויליס, שבעצם כבר נפגשו בכמה סרטים קודם לכן, נפגשו בספרות זולה, כמובן, ובאמת לחיות שלוש. הסרט מתחיל מזה שברוס וויליס הוא מאבטח בקמפוס של אוניברסיטה, והוא בעצם שחקן פוטבול לשעבר. הוא קצת מה שנקרא קליפת אדם, הוא בן אדם כאילו שהחיים שלו סופר משמימים, יש לו אישה, רובין רייט היפיפייה, ויש לו ילד חמוד, אבל החיים שלו די נטולי משמעות, הוא כזה, אתה יודע, מה שנקרא גריינדר, הוא תוכן כל יום מהבוקר עד הערב, לא קורה שום דבר, נראה תמיד כזה מרוקן. יום אחד הוא מוצא את עצמו ברכבת שעושה תאונה מחרידה, פשוט תאונה מטורפת, הרכבת יורדת מהפסים, נכנסת באיזה רכבת אחרת, כל 131 הנוסעים שהיו על הרכבת נספים. ברוס וויליס שמשחק את דייוויד דן, הוא היחידי שלא רק שהוא שורד, הוא גם יוצא ללא שריטה, ברמה שכאילו כל מי שהיה מסביבה בקרון לא נשאר ממנו כלום, הוא יוצא כאילו כלום. אז זה דמות אחת. הדמות השנייה היא הדמות של סמואל ג'קסון, שהוא משחק את אלייג'ה פרייס. זה בעצם בן אדם שיושב בכיסא גלגלים, הוא נולד עם מחלה נדירה שגורמת לעצמות שלו להיות סופר פגיעות, סופר פריחות, הוא, אתה יודע, הוא כל מכה די כלילה באחת העצמות שלו יכולה לגרום לו להישבר, מה שאומר שהוא בעצם לא, כמעט ולא יוצא מהבית, כי אתה יודע, כל דבר יכול להזיק לו. הוא ככה, הוא נולד כזה, אז גם הוא היה ילד כזה, אז הוא היה ילד שלא שיחק בחוץ, והיה ילד שהיה צריך לשבת בבית כל היום. אז הוא התמכר, הוא התחבר נורא לעולם הקומיקס. יש לו גם חנות קומיקס. הוא אפילו מוצא לעצמו שם, הוא מתחיל לקרוא לעצמו מיסטר גלאס, בגלל שהוא כזה שביר. והוא מתחיל לחשוב שכל הקומיקס שהוא קורא מתחיל להתערבב לו בחיים האמיתיים. הוא מתחיל להאמין אלייג'ה פרייס, שאם יש קיים בעולם בן אדם כמוהו שהוא כל כך פגוע ושברירי, צריך כנראה שיש קיים בעולם הזה גם מישהו שהוא ההפך הגמור ממנו, זאת אומרת מישהו שהוא בלתי שביר, מישהו שלא משנה מה קורה לו הוא תמיד יצא בלי פגע.
כן.
וכשהוא שומע על התאונת הרכבת הזאת ועל דייוויד דן, הבחור שיצא היחידי, זה הוא מתחיל להבין שאולי זה הבן אדם הזה, זה הבן אדם שהוא חיפש כל החיים, שהוא לא רוצה להגיד אנטי גיבור, הוא הכן גיבור שלו. והוא יוצא איתו קשר, אלייג'ה ווד יוצא קשר עם דייוויד דן, מסביר לו את התיאוריה שלו, הוא מסביר לו שהוא חושב שהוא דייוויד דן, הוא בן אדם עם כוחות על טבעיים, הוא בן אדם שהוא unbreakable, מכאן שם הסרט, ודייוויד בהתחלה כמובן לא מבין what the fuck, הבן אדם האיש המוזר הזה, הוא גם סופר מוזר, כן? הוא נראה סופר מוזר, סמואל ג'קסון, הוא לא מבין מאיפה הבן אדם הזה נחת עליו, מה הוא רוצה, מאיפה הוא הביא את התיאוריה הזאת, והוא מתחיל להגיד לו, תגיד, ברוס וויליס אז הוא נגיד בן איזה 40, הוא אמר לו, תגיד לי, פעם החיים שלך היית חולה, פעם החיים שלך קרה לך משהו, שברת משהו, היית זה, הוא נזכר באיזה תאונת דרכים שהוא עבר בגיל 18, שגם אוטו התהפך וגם ממנה הוא יצא בלי כלום, והוא מתחיל, הוא אומר לו, אבל כן, אבל פעם אחת, כשהייתי ילד, כמעט טבעתי בבריכה וכל זה, אז אלייג'ה אומר לו, זה בסדר, אתה לכל סופר הירו, יש איזושהי חולשה, כנראה שהחולשה שלך זה מים, משהו כזה. דיוויד בהתחלה כמובן לא, 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 לא זורם עם כל התיאוריה הזאת, אבל באיזשהו שלב, הוא יוצא לו מה שנקרא לגלות את זה על עצמו, כי הוא בעזרת החושים שלו של גיבור על, הוא מגיע לאיזשהו בית שפורץ בדיוק, פרץ אליו, רצח את ההורים ומחזיק, סצנה סופר קשה, ומחזיק את הילדים קשורים באיזה זה, הוא נחלט לעזרתם, מכניע את הפושע, ולמחרת בבוקר הוא מראה לבן שלו ידיעה בעיתון, איזשהו זר מסתורי שמציל שני ילדים, ואז הוא מתחיל להבין שוואלה, יש מצב שהוא סופר הירו, אמיתי, יש שם סצנה סופר מגניבה, עכשיו הילד שלו הוא כזה בן איזה 10, הוא עף על זה, כאילו פתאום יש מצב שאבא שלך הוא סופר הירו, אתה חושב איזה מגניב זה, ויש שם סצנה נורא נורא קשה, שבה הילד מוצא אקדח, שאבא שלו ברוס וויליס מחזיק בבית, והם כזה במטבח, והוא מכוון אליו את האקדח, הוא אומר לו, אבא בוא אני הולך לראות בך, אתה סופר הירו, לא יקרה לך כלום, ו... הם עדיין בשלב שברוס וויליס ואשתו רובין רייט, הם עדיין לא סגורים איזה שבאמת זה המצב, וכאילו, סצנה סופר מלחיצה, בסוף הם שכנעים את הילד להוריד את האקדח ולא לעשות את זה, אבל יש שם סצנה אחרת מגניבה, שהאבא כזה מרים משקולות ככה במרטף כזה, והוא מתחיל כזה מזה 50-60 קילו, אתה יודע, מתאמן פשוט בבית, והילד כל הזמן מוסיף לו משקולות, עד שמגיעים ל, לא יודע למה, זה 200 קילו, והוא
מצליח.
הוא מצליח פשוט, כאילו, למרות שהוא לא חזק או שרירי באיזושהי צורה יצא דופן. וגם יש שם איזשהו טוויסט נורא מגניב, שבגלל, זאת אומרת, ברוס וויליס מסתובב עם מין מעיל גשם כזה כל הזמן.
כן, כן. למה זה?
לא, זה טוויסט נורא מגניב, כי זה בעצם יוצר מצב, הוא מסתובב עם מעיל גשם, כי הוא סובל נורא מגשם, הוא נורא שונא גשם, שוב, לפי התיאוריה של אלייג'ה, זה פשוט כי זה החולשה שלו, כן? אבל זה יוצר מגניב, כי בגלל המעיל גשם הזה, זה פשוט נראה תמיד כמו גלימה. ואז זה הטוויסט של הסופר הירו, כאילו. באיזשהו שלב, דיוויד, הוא מגלה בעצם משמעות לחיים שלו. פתאום החיים המשמימים שלו נהיו באדם פאקינג סופר הירו, והוא מתלהב מזה, והוא פה ושם, והוא מתחיל לאמץ את כל הסיפור הזה, והוא מתחיל לעזור גם לאנשים, כאילו קצת וכאלו, יש איזשהו ניסיון פיגוע באצטדיון שבו הוא עובד, הוא מין מאבטח כזה, והוא מגלה את זה, וכל מיני כאלו, ואז הוא ניגש לאלייג'ה, לסמואל ג'קסון כדי להודות לו על זה, ופה מגיע הטוויסט המטורף. אתה זוכר את זה?
אין לי את זה.
אלייג'ה, בגלל שהוא מאז שהוא ילד, הוא חי בתפיסה שהוא breakable, ויש מישהו שהוא unbreakable, והוא מעביר 30 שנה מהחיים שלו, מאז שהוא ילד, בלמצוא את הבן אדם הזה. הוא כל מה ניסה למצוא את הדיווידן, את הבן אדם הזה שהוא בלתי שביר. אבל איך הוא יכול לדעת, אם יש מסתובב מישהו כזה בעולם, הוא גילה את דיוויד דן הרי כשהוא שרד את התאונת רכבת הזאת, ואז מסתבר שבמשך שנים, סמואל ג'קסון יצר את כל האסונות האלו, הוא גרם להם, הוא פרץ למחשבים של, הוא עשה את האסונות, הוא גרם לרכבת לרדת מהפסים, הוא עשה מיליון,
אתה שלא ראיתי את הסרט, כן?
אני לא ראיתי אותו.
הרסת לי את הסרט, מכיר את זה? עכשיו אני מבין מה המאזינים, הרסת לי את הסרט! אוקיי.
אתה מבין מה קרה פה? הוא באמצעות סייבר, באמצעות whatever, כל מיני זה, גרם לאסונות, וחיכה לראות אם מישהו יצא מהם, אסונות שאף אחד לא אמור לצאת מהם, אתה יודע, אסונות גדולי ממדים כאלה, והוא אמר, אם מישהו יצא מהם, אז הוא כנראה הוא, ואז זה קרה, זה היה תאונת רכבת שהוא יצר, יצא מן הזה, כולם מתו, חוץ מאחד, אמר, אוקיי, זה הבן אדם שלי, הוא מצא אותו. תחשוב, איזה, הוא פשוט מגיע, הוא מגיע אליו הביתה, ברוס וויליס, והוא רואה את כל ה... כל התוכניות של כל הדברים, של כל האסונות שהוא יצר.
גזירי העיתון.
בדיוק, בדיוק. כל הדברים שהוא, כל האסונות שהבן אדם יצר. עכשיו, תחשוב, כל החיים שלו ברוס וויליס מנסה למצוא משמעות, מוצא את המשמעות, ואז מגלה שכדי שהוא ימצא את המשמעות, מאות או אלפי אנשים מתו.
צריכים למות. עכשיו, יש לי שאלה, למה, מה הקשר בין הסרט הזה לבין ספליט וכאילו...
בבקשה. אז רק כפי שנגיע לזה, אלייג'ה מבחינתו מצדיק את המעשים שלו, אומר לו, תשמע, כדי למצוא אותך, זה היה שווה את זה,
כן.
אין מה לעשות, כל המאות...
שחוטבים עצים, עפים שבבים.
כן, די הרבה שבבים.
כן.
אבל ברוס וויליס לא זורם עם הדבר הזה, והוא מסגיר אותו. הוא מסגיר אותו למשטרה. אז לפני שנגיד, נדבר על הסרטי ההמשך, צריך להגיד, זה בעצם סרט גיבורי על, אבל לא באמת, בסדר? זה לא גיבורי על במובן הקלאסי, אתה יודע שאני לא רואה את כל הסרטים האלה, אבל זה בעצם סרט של גיבורי על, קומיקס קלאסי וכאלו. עכשיו ככה, כמה שנים אחרי זה, או בעצם זה 15-16 שנה אחרי זה, יצא הסרט ספליט, ראית אותו?
את ספליט? כן, את ספליט ראיתי.
עם ג'יימס מקאבוי. כן. זה בעצם, זה סוג של סרט המשך, דרך אגב, ברוס ווילס משחק שם, יש לו הופעת אורח פיצית קטנה, ממש קטנה, ושם זה סיפור על איזשהו מישהו שיש לו איזה 23 זהויות, או משהו כזה, נכון? בגלל זה ספליט, יש לו ספליט פרסונליטי, אני לא נכנס לכל זה, אבל זה בעצם כאילו סרטים שקשורים אחד בשני, ויצא...
איך הם קשורים, אבל אתה לא
זוכר? אני לא זוכר מה הסיפור, את ספליט ראיתי, אני לא זוכר, אבל איך זה קשור?
אני יותר טיפוס של זאגרב, ספליט.
כן, כן, לא יוגו פלסטיקה.
כן, בדיוק לא יוגו פלסטיקה.
ויש, והצלע השלישית זה מיסטר גלאס, הרי מיסטר גלאס זה היה שם של סמואל ג'קסון בסרט הראשון, אני אותו לא ראיתי, אני רק יודע ששם יש איזשהו מבוסס הזה של שלושתם, ברוס וויליס, אומי ספליט וסמואל ג'קסון, הם כולם כלואים כבר באותו בית חולים חולי נפש, ו משם זה מתחיל, לא יודע מה הסיפור.
אוקיי, בסדר, סבבה, קשר תלוש, אך...
כן, די תלוש, דרך אגב, צריך להגיד ש... ספליט, ספליט הזה סרט טוב, אתה יודע, אבל שהוא...
כן, סרט
היה טוב. היה אחריו די הרבה בלגן, כי כאילו... זה כבר, יצא ב-2017, זה כבר עידן שבו אתה לא יכול להציג אנשים שהם סובלים מחלות נפש, כי, אתה מבין, זה כאילו...
כן,
זה כבר,
ג'וקר,
זה
אגב.
כבר לא PC.
אז לא ראית את
הג'וקר. לא באמת...
הסרט של הג'וקר הוא, זה סרט על מחלת נפש קשה מאוד, זה לא סרט סופר הירוס או וילנס.
כן. טוב, אז... הוא אכל די הרבה ביקורת שמי לין על הסיפור הזה, כי כאילו, זה כאילו עזר לקבע את העובדה ש, שכאילו הוא... מי שסתכל זה יכול להגיד, להבין שאוקיי, חולי נפש הם מסוכנים לציבור, בעוד שברור שרובם מכריע לא, כן?
כן.
ודרך אגב, יש סיפור אמיתי, אפרופו ספליט, שגם זמין בנטפליקס, אני לא זוכר קוראים לזה, זה דוקו שקיים בנטפליקס, על מישהו, שזה גם, בעצם זה גם מתקשר לפחד ראשוני, שהתחמק מדין, של, על רצח של שלוש נשים, אני לא טועה, בגלל שהוא... הוכיח שזה האדר פרסונליטי שלא עשה את זה. אתה יודע? יש סיפור אמיתי כזה?
מטורף.
יש סיפור אמיתי כזה, ברח לי השם של הדבר הזה, אבל זה בארצות הברית כמובן.
כן.
יש סיפור אמיתי של דבר כזה שקרה.
יפה. טוב, אז...
סרט מעולה, סרט מעולה. אני לא יודע איפה למצוא אותו, תמצאו איפה שאתם מוצאים סרטים שקשה למצוא.
אדר, אדר ימצא את הסרט.
אדר ימצא לנו, כן.
אדר, המאזין היוצא מן הכלל טוב שלנו, אדר, אולי ייתן את הביצוע.
וסרט שמחזיק. עוד פעם, סרט בין 22, מחזיק.
כן, טוב, נדבר עכשיו על גולת הכותרת, או איך שלום מזרחי היה קורא לזה, גדולת הכותרת.
כן, לא מכיר את זה.
אנחנו מדברים על הסרט יוקרה, או באנגלית השם נשמע הרבה יותר...
כן, באתי להגיד שבעברית זה נשמע, מה זה מוזר?
לגמרי, הסרט נקרא פרסטיג'. עכשיו, בואו נגיד לכם כמה דברים מדהימים, לגבי השם של הסרט, זה וזה, וניצור פנימה. קודם כל... נולן, אוקיי? נולן פרץ את הודעה, הוא הסרט הראשון שלו, עשה סרט עם אח שלו, סרט מעולה, אבל הסרט שבאמת הכניס אותו לחיים שלנו היה ממנטו.
כן.
אוקיי? ממנטו, סרט עם טוויסט מטורף, לא נכנס לפה מכל מיני סיבות, אבל אולי הוא כנס לפרק ב', ונולן אוהב לעשות סרטים עם איזשהו אלמנט של טוויסט, אוקיי? כמעט כל הסרטים שלו נגמרים עם משהו כזה, כולל אינספשן, בטננט יש טוויסט, מה שנולן אומר בסרט הזה יוקרה, שאגב, נולן צריך להביא, יוקרה זה הסרט השלישי של נולן, סך הכל.
Okay.
הוא כולה עשה שישה סרטים אולי, אבל הסרט הזה הוא בעיניי יצא בתקופה לא טובה בשביל הסרט.
Okay.
כי הוא יצא מול סרט שנקרא אומן האשליות, ששיחק בו אדוארד נורטון.
באיזה שנה זה בכלל?
2007.
Okay.
אדוארד נורטון וג'סיקה ביל שיחקו בו אומן האשליות, שזה גם סרט עם רוח דומה, קוסמים... זה המרכז של העולם.
אני חושב שראיתי את זה בקולנוע, ואגב,
סרט מצוין.
ואגב, לא אהבתי עליו בזמן.
אבל הוא זהו, הרבה פחות, הוא סרט שלושה קרובים קלאסי, ויוקרה סרט הרבה יותר טוב. אבל הוא רץ מולו, וכאילו מה, נראה שני סרטי קוסמים בשנה? עכשיו, יוקרה היה יוצא ב-2011, או אפילו היום, הוא היה מצליח בעיניי הרבה יותר מכמה שהוא הצליח בזמנו, סרט מעולה, ומה שמעניין שנולן אמר, זה תסריט מקורי של נולן, שכמובן, הוא אמר שתסריט...
הוא כתב אותו?
כן.
וואלה.
ואחיו. שתסריט מקורי דומה למעשה קסמים. וזה גם מתקשר לנושא של הפרק. בשני המקרים, אתה מושך את תשומת הלב של הצופה לכיוון אחד, ומפתיעים אותו מכיוון אחר. כמו כל סרט עם טוויסט. אז בוא נדבר קודם כל...
וכמו כל קסם.
לגמרי. אז בוא נדבר קודם כל על משמעות המילה פרסטיג'. פרסטיג' אני...
מסבירים את זה ממש בהתחלה של הסרט.
יפה, מעולה. אין לזה מילה בעברית. התרגום המילולי של פרסטיג' זה יוקרה.
כן.
אבל המשמעות האמיתית של פרסטיג' זה משהו אחר לגמרי. אז בוא נקריא לך באנגלית את המשמעות של המילה, זה חשוב, גם שאנשים יבינו קצת שאומרים, it's prestigious, מה זה בכלל אומר, אוקיי? אז קודם כל באנגלית, prestige is a widespread respect and admiration felt for someone or something on the basis of a perception, אוקיי? ועכשיו, כאילו, תפיסתית, אני אוהב, מכבד את הבן אדם הזה, אני לא יודע למה. עכשיו נדבר על, על המקור. המקור של המילה פרסטיג' הוא מלטינית, אוקיי? פרסטיג'יה, שזה טריקס, אוקיי?
אה, באמת?
חכה. אחר כך בלטינית מתקדמת, פרסטיג'יום זה אלוז'ן.
וואלה.
אוקיי? מטריקס, מטריקס זה אלוז'ן. ואז המילה פרסטיג' מפרסטיג'יום מתפתח המילה פרסטיג' פרסטיג' בצרפתית זה אילוז'ן, או במילים אחרות, אשליה.
אשליה, כן.
אחיזת עיניים, פרסטיג' זה משהו שאתה לא יכול, זה אשליה. כשאומרים משהו שהוא יוקרתי, זה אומר, בוא נע, אתה, זה יוקרתי, מה זה המילה הזאת יוקרתי? זה אשליה. אשליה של כבוד, של, mm-hmm. של ריספקט, של, של, של ניצות, של משהו. ובקסמים, גם יש דבר שנקרא פרסטיג', אז בוא נסביר את זה, אוקיי?
עכשיו זה פשוט מונח כמעט טכני.
בדיוק, אז בעצם בקסמים, אני רוצה להסביר את זה, ואז נצטרך את זה סבבה, אנחנו קצת הפילוסופיה של הסיפור. בכל טריק קוסמים, מבוסס על שלושה חלקים. החלק הראשון נקרא The Pledge, או בעברית ההתחייבות, אוקיי? נגיד, משהו שהוא ודאי. הקוסם מראה לך משהו רגיל, קוף חפיסת קלפים, ציפור, באיש או ארנב, זה הפלדג', ההתחייבות. הוא מראה לך את האובייקט, ואתה שואל אותו, תבדוק נגיד אם זה אמיתי, הציפור, כן. הקלפים. החלק השני נקרא The Turn, אוקיי? ההיפוך. בהיפוך, הקוסם לוקח את הדבר הזה, ועושה איתו משהו מטורף.
מעלים אוקיי? אותו.
מעלים אותו. כן, עכשיו כן. אתה מחפש את הסוד, אתה לא תגלה אותו, כי אתה לא באמת מחפש את הסוד, אתה לא רוצה להרגיש שאתה פולד, אוקיי? אתה, כאילו, אתה רוצה להרגיש פולד, אתה לא רוצה כאילו אולי לעלות את זה. ואתה לא תמחא כפיים כשהציפור נעלמת, כי זה לא משהו מעניין. הפרסטיג' זה לא לעשות משהו להיעלם, זה לגרום למשהו להיעלם ולחזור.
לחזור, כן.
למות ולחיות. אוקיי? וזה מה שנקרא הפרסטיג'. החלק שבו אתה חושף את הקסם שלך ומחזיר את הזה לזה. עכשיו נדבר על הסרט. ככותרת, זה סרט, בעיניי, הסרט הוא מהסרטים האלה על קנאה ויריבות, ומה זה עושה לאנשים.
כן.
יש לזה הסכמה?
לגמרי.
יפה. אז בואו נספר את העילה של הסרט, זאת העילה מאוד מורכבת,
מאוד,
אנחנו
מאוד.
לא נגיד...
באתי להגיד שהתחלת לדבר, שכמה טוב שלא תעשה את זה, זה סופר קשה להסביר את כל הפיתולים של הסרט הזה, זה כאילו...
לחלוטין, אז אנחנו...
הוא גם
אנחנו...
ארוך, זה סיפור.
כן, אז אני קודם כל נתחיל בזה שזו המלצה חמה מאוד, אני המלצתי לאיציק לראות אותו בשבת, לא היה לי שום ספק שאתה לא תצליח לראות אותו, כי מי מתחיל לראות סרט בשבת ב-10:30 בלילה,
כן.
ושלחתי לאחרי שעתיים, תשמע, סרט פגז.
סרט פגז, אבל נפלתי. באמצע?
נפלת
באמצע? לא, השלמתי למחרת.
זהו, הסרט מדהים. טוב, אז אני אתן את הכותרת. קודם כל, הסרט קורה לפני 100 שנה. כשלפני 100 שנה, אנשים היו הולכים למופעי קסמים.
כן.
אוקיי? זה לפני, הקולנוע בעצם הרג את הקוסמות, אבל זה היה major attraction. אוקיי? אתה מגיע ורואה הופעה של קוסם, זה מטורף. העלילה של הסרט קורית בלונדון, והסיפור בעצם מספר את הסיפור של שני קוסמים. אחד בהם זה קריסטיאן בייל, שהוא אהוב ליבו של כריסטופר נולן מהטרילוגיה של בטמן, והשני זה יו ג'קמן. עוד שחקנים שמופיעים בסרט הזה, מייקל קיין, שגם הוא שחק בסרטים
כן,
של נולן,
כן.
ו-The Human Boob.
סקארלט.
סקארלט יוצא מן הכלל טוב, ובסרט הזה יש הומאז' לדמות שהייתה באמת, טסלה.
כן.
ניקולה טסלה, המתחרה הגדול של אדיסון, גם מופיע בסרט, אגב מי ששחק את זה, אתה יודע מי זה? זה דיוויד בוי.
דיוויד בוי, זה מטורף, אני פתאום בא לי מול הפרצוף שראיתי, אמרתי, מה?
כן.
זה דיוויד בוי?
אז כאילו יש גם דמות אמיתית, שנותן לסרט איזשהו נופח, כאילו זה קרה באמת, למרות שזה כמובן לא. עכשיו, מה שמעניין, הסרט בעצם מספר את סיפור היריבות בין בייל לבין יו ג'קמן, שני קוסמים, שהכילו את הרקם שלהם ביחד, הם עבדו יחד אצל עוזרים של איזשהו קוסם ותיק. כשלכל אחד מהם יש איזשהו בנף, איזשהו סטרנס שלו. יו ג'קמן הוא מצוין בלעשות מופע, כאילו מקסים את הקהל, כן. מצחיק, מעניין, מרגש, צ'רמר, ולעומת זאת בייל, הוא קומיטד להקריב כל קורבן כדי לעשות את הקסם המושלם. נגיד הוא מעלים ציפור, הוא הורג אותה בכלל, כל מיני כאלה, אוקיי? יום אחד קורה תאונה מאוד מצערת, ובת זוגו של יו ג'קמן מתה על הבמה באיזשהו קסם של להטביע אותה כמו הודיני כזה,
כן.
ומי שאחראה על הקשר ביד
אותה,
שלה,
מכניסים אותה למיכל שבו אמורה להשתחרר,
והיא לא משתחרר, ומי שאחראה על זה בעצם זה קריסטיאן בייל, ומי שם הם בפיצוץ מטורף, אובייסי קריסטיאן בייל בטעות, או לא בטעות, אנחנו לא יודעים.
לא בטוח.
הרג את חברה של יו ג'קמן, וכל אחד פותח מופע קסמים עצמאים, ובהתחלה הם מתמקדים בעיקר בלהרוס אחד את השני את החיים.
כן, דמינו, הם מטרילים אחד את השני כאילו.
בדיוק, דמינו את, אתה יודע, נקרא לזה, נגיד, בארץ היה, אני לא רוצה זה, אבל היה מלחמת העיתונים בתחילת ה-90s, שהיו מטרילים אחד את השני. מי שעושה כתבה כזאת, השני עושה אותה כתבה, וההפך.
או שתדמיין את אדיר מילר וקטורזה, שכל אחד מגיע למופע של השני, ומציק לו מהקהל עם קריאות. זה כאילו כזה.
כאילו, יפה. עכשיו, הרמז, טסלה משחק בסרט הזה, ולדעתי זה אנלוגיה מאוד חזקה לקרב המטורף שהיה בין טסלה לאדיסון. אוקיי?
כן, הם מדברים על זה שם. גם את זה רואים קצת.
רואים אנשים של אדיסון.
רואים אנשים של אדיסון שכאילו מפריעים לאנשים של שני אנשי החשמל של התקופה.
הסיפור ההיסטורי הוא שטסלה היה המוכשר יותר והחכם יותר, ואדיסון היה...
הוא הציע את הסוללה.
יפה.
טסלה.
ואדיסון היה איש סיילס ומרקטינג טוב יותר. ובעיקר גונב קרדיטים גדול. זה הדיבור
שלו. ככה זה גם מוצג קצת בסרט.
זה גם מוצג בסרט ככה, אני לא זכרתי את זה. אוקיי. הם מתחילים להטריל אחד את השני, עד שקורה דבר גדול. קריסטיאן בייל מבצע קסם בלתי אפשרי. הקסם הבלתי אפשרי, הוא קורא לו The Teleporting Man, או משהו כזה, נכון, איך הוא קורא לזה? ובעצם מה שקורה, יש שתי דלתות על במה, קריסטיאן בייל נכנס לתוך דלת, ותוך אלפית השנייה יוצא מהדלת השנייה. איך דה פאק הדבר הזה קורה? ויו ג'קמן מאבד את זה. פשוט מאבד שפיות במסעו לייצר את הקסם הזה. להמשיך?
כן, כן, בטח.
סעה מולה. ו... הוא, כל הסרט הזה קורה, הכל פה טוויסט על טוויסט על טוויסט, כן? הוא שולח את סקארלט יוהנסון להתחיל.
סקארלט יוהנסון בשלב הזה היא העוזרת
של... העוזרת של יו ג'קמן. של יו ג'קמן.
של ג'קמן, כן.
כן? והוא שולח אותה לזרועותיו של קריסטיאן בייל, שהוא אגב הוא נשוי באותו זמן.
כן.
כדי להוציא את הזה, וקריסטיאן בייל גם התאהב בה, וגם שוטל אצלה איזה יומן, שכאילו... חושף את הסודות שלו,
הוא הופך אותה
לסוכנת כפולה, והוא שולח אותה חזרה ליו ג'קמן שאומר, כן, הקסם שלי פוצח בארצות הברית על ידי ניקולה טסלה או משהו כזה. ואז יו ג'קמן, יש, ציינתי אותו.
כן, ולחפש את טסלה עכשיו.
לחפש עכשיו את טסלה באיזה כפר בקולורדו או משהו כזה, והוא פוגש את טסלה, והוא אומר לטסלה, תקשיב טסלה, אני אתן לך את כל הכסף שיש לי בעולם, תבנה לי מכונה לטלפורטיישן. וטסלה כזה, סבבה, אני אעשה את זה. ומנסים. החצי מצליח, לא מצליח, לא ממש יודעים מה קורה. הסרט בעצם, רק בשביל זה, שניהם בסופו של דבר מצליחים לייצר את אותו הטריק.
כן.
אוקיי? הבן אדם המשועתק והמלחמה ביניהם מגיעה בסי, וכל אחד מטרף מאיך השני עושה את זה. אוקיי? הקולמינציה היא שמגלים איך שניהם עושים את זה באותה דקה. זה מה שפאקינג פסיכי. אתה כאילו, יש לך, באותה דקה, טוויסט על טוויסט, עכשיו אני מגיע לספוילרים, אז בואו, מי שלא ראה, עכשיו לעצור ללכת לראות, לחזור, חזרתם, אוקיי? אז ככה.
מאוד סימלס עשית את הדבר הזה.
הסרט מתחיל בזה שרואים את יו ג'קמן מת.
כן.
ככה מתחיל הסרט. רואים את
יו.
תובע למוות בתוך מיכלית כזאת, כמו שחברה שלו טובה, ומולו עומד קריסטיאן בייל, מנסה לחלץ אותו ולא מצליח, והסרט מתחיל בזה שהוא מת, וקריסטיאן בייל נשפט להוצאה להורג, בגין הרציחה שלו.
כאילו, השמה היא שהוא חיבל בטריק של יו ג'קמן, המחל הזה, המים הזה, זה מחל שאתה נכנס אליו, ויש איזשהו...
מנעול.
מנעול כזה שאתה יוצא, ואז מי שנכנס פנימה יצא כדי שהוא לא יטבע, והוא פשוט סגר איזה או משהו כזה, ובעצם קלה אותו בפנים, הוא מת.
יפה. ואז
זה הוא נשפט בעצם.
ועל זה הוא נשפט, ובעצם הסרט...
ומורשה.
נכון. ואז הסרט מתחיל עם כל מיני פלשבקים, קדימה אחורה, קדימה אחורה. אבל בעצם, מה קורה? בסוף הסרט אוקיי? שנייה לפני התלייה של קריסטיאן בייל, יו ג'קמן מגיע אליו עם הבת של קריסטיאן בייל, ואומר לה, היי, אתה הולך, אומר לו, היי, אתה הולך למות, ואני הולך להיות האפוטרופוס של הבת שלך, כאילו, אין יותר ריבנג' מזה על זה שהרגת את החברה שלי לפני 15 שנה, בזה שם, ובייל משתגע, כאילו, מזה, וקריסטיאן בייל מת, הוא נתלה, וג'קמן לוקח את הבת שלו תחת חסותו, ואתה בטוח שיו ג'קמן מנצח, ואז פתאום רואים...
כי יש לו גם טריק שגורם לו, יש לו גם טריק כזה של, אני נכנס פה, יוצא ביציע בכלל של הזה, וגם...
וגם לוקח את הבת שלו, ושנייה אחרי שקריסטיאן בייל מת, ויו ג'קמן חוגג אחרי מופע שלו, פתאום רואים את קריסטיאן בייל, מגיע ודופק לו כדור בראש, והורג את יו ג'קמן. ואתה כאילו, מה היה פה עכשיו? הרגע ראיתי את קריסטיאן בייל מת.
לא רק זה. בואו נפשוט לסבך עוד את העניינים. הרי בתחילת הסרט ראית את ג'קמן תובע בכלל.
נכון.
אז איך עכשיו כמה שנים קדימה, אותו יו ג'קמן חי, ונורגים אותו שוב.
בדיוק. אגב, רק בסוף רואים שהוא חי. הרי...
כן, כן, כן.
ו... אז כאילו גם אם הוא ג'קמן חי, אתה אומר רגע, אבל הוא טבע בתחילת הסרט, איך הוא, ואז הכל הפלשבקים, אז איך במציאות הוא חי? ואז בעצם קוראים, מתגלים שני דברים. קודם כל, לקריסטיאן בייל, היה הפתרון הכי פשוט בעולם.
היה לו אח תאום.
היה לו אח תאום. שלא רואים אותו, כל הסרט הוא עם זקן כזה, שלא
רואים אותו,
רואים אותו כל הסרט.
כל הסרט, אבל כן.
כן, הוא כאילו, בתור איזה אסיסטנט.
כן.
ובעצם ככה הוא עושה את הטריק. הוא נכנס ואח שלו יוצא, ופעם אחת הוא נכנס פעם מדח שלו יוצא, והם בעצם כל אחד מהם הסכים לחיות חצי חיים, חיים מלאים חלקי שתיים, פעם הוא מבדר, פעם הוא מבדר, פעם הוא נעלם, פעם הוא שוכב עם יואנסון, פעם הוא שוכב עם יואנסון, פעם הוא שוכב עם יאישה,
תאומים זהים כאילו,
תאומים זהים. אז בעצם קריסטיאן בייל מת, אבל אח שלו חי כדי לנקום את נקמתו, ואיך יו ג'קמן הצליח למות פעמיים, הוא גם טבע וגם זה,
לא, תמשיך,
אז בעצם מה שמתגלה בסוף זה שהמכונה של טסלה עבדה, ויו ג'קמן היה מצליח לשכפל את עצמו.
בוא נסביר מה המכונה הזאת עושה. המכונה הזאת, תחשבו, זה קצת מזכיר היום את איך שנראים היום הגלעים, אתה מכיר את הגלעים התחות האלה, שאתה, בשדות תעופה, שאתה נכנס לתוכם, ועושה כזה סיבוב, עושים כזה סיבוב מסביבך,
כן, כזה.
קצת כזה נראה.
מפחיד.
כן, אבל זה כשלפני 100 שנה, אז זה כזה, יש איזה מין כדור כזה למעלה, שמוציא כזה זרמים חשמליים כאלו.
מכירים את הכדורי דיסקו האלה שאתה שם בחדר שלך, ולוחץ עם האצבע, וזה עושה חשמל כזה לאצבע, אז כזה.
אז זה כזה, ומה שעומד במרכז המתקן הזה, משוכפל, נהיה שניים אלו.
מביא אותך 50 מטר צפונה.
נהיה שניים כאלו, וזה פשוט משגע אותך זה, תמשיך.
יפה, אז מה בעצם מה שמתגלה זה שהמכונה של טסלה עבדה, ומה שקורה בעצם בזה, זה ש זה משכפל אותך, אז כאילו, יו ג'קמן היה עומד, החשמל היה מגיע,
היה משכפל אותו,
ואז היה משכפל אותו, והייתה נפתח הדלת שזורק אותו, לתוך מיכלית מים, והוא היה הורג את עצמו, כל יום,
כן, את השכפול שלו,
אבל זה הוא, תחשוב, הרי הוא שכפל את עצמו, ולמחרת הוא זה שמת,
כן,
אתה מבין מה אני אומר?
כן, כן,
אז בעצם כל יום, יו ג'קמן היה עומד על הבמה,
כל פעם שיש הופעה,
כל פעם שיש הופעה, מגיע זרם חשמלי, משכפל אותו, והוא שהתחיל את ההופעה, ואתמול נולד, מת בתוך המיכלית מים,
כן.
וזה מה שקרה גם בתחילת הסרט, קריסטיאן בייל היה באובססיה לגלות מה קורה שם, הוא הלך מתחת לגלעים, והוא ראה את יו ג'קמן נופל ומת, הוא לא יודע למה, וזה...
כן, הוא לא יודע איך זה קורה, כן.
בדיוק. סופר מדהים, כאילו סוף של טוויסט על טוויסט על טוויסט, אתה אומר כאילו האלוהים אדירים, ובצפייה שנייה...
וכן, תחשוב על המחויבות של ג'קמן לטריק המושלם. כאילו, תחשוב על זה, הוא פשוט היה
הוא הורג את עצמו, הוא יודע שהוא הולך למות, ובתביעה, לא סתם, כאילו, בכדור לראש, הוא הולך לטבוע, ואז בסוף הסרט רואים איזה 400 מכליות של מים, עם גופות של יו ג'קמן. מה שאני חושב כל כך טוב בסרט הזה, זה שתחשוב על זה רגע, זה סרט בלי גיבור, ובלי נבל. שניהם גיבורים, ושניהם נבלים. זה מה שם, אין מישהו שאתה יותר אוהב, שניהם חרות, שניהם מדהימים. תחשוב על זה רגע, זה אין הרבה דברים כאלה. In a movie you need to have a hero and a villain. בסרט הזה כאילו יו ג'קמן נצח, אתה אומר כוסים אשלו, ואז קריסטיאן בייל נצח, אתה אומר כוסים אשלו. כאילו...
לא רק זה, גם אמרת מקודם שחלק מהעבודה בדברים האלה זה לקחת אותך לכיוון אחד, ואז לזרוק אותך לכיוון השני. עכשיו הסרט הזה עושה את זה כמה פעמים, כי אני במהלך, ושוב נראיתי את זה שלשום פעם ראשונה, הסרט הזה עושה עבודה טובה במובן שאתה לאורך הדרך, אתה אומר רגע, רגע, אולי מייקל קיין קוראים לו?
כן.
אולי הוא הסיפור פה? אוקיי, לא.
כן, יש קטע כזה?
אתה מתחיל לחשוב, כי אתה יודע שיש פה טוויסט, גם התחל לראות את הסרט הזה, כי אני יודע שזה סרט עם טוויסט, אז כאילו זה ברור שזה צריך לקרות.
כן.
אז אמרתי, אולי זה הוא? טוב, זה לא הוא. והשם שחשבתי שטסלה זה העניין. אמרתי, אוקיי, טסלה זה שם גדול, הביאו דיוויד בוי, אולי הוא הסיפור פה, אולי, זאת אומרת, אולי הפיצוח מגיע ממנו.
הטסלה מאוד מבלבל, כי פתאום יש לך דמות שמוסס על מישהו
אמיתי. אבל אמיתי, כן.
רגע, שנייה, כאילו, אז זה בכלל מבלבל אותי. אתה כאילו מסתכל עליו.
כן, כן.
מבין? אין, זה גדול, סרט גדול, גדול, באמת. זהו, זה ארבעה.
סרט ארוך, כן, סרט ארוך של איזה, יותר משעתיים לדעתי.
כן, שעתיים. שעתיים פלוס.
שעתיים, כן. מלא טוויסטים, כאילו, יש שם קריסטיאן בייל ענק, יו ג'קמן, אני לא כזה מת עליו, אבל שם הוא טוב.
גם אני לא אוהב את יו ג'קמן.
שם הוא טוב.
זה אקסמן, לא?
זה כן, אני אוהב, הוא משחק באסירים, זה סרט שדברנו עליו.
כן, באסירים הוא מצוין.
אסירים הוא מעולה. אבל
ה-Human Boob תמיד עושה את העבודה.
כן, בהחלט. גם יש את רבקה הול, רבקה הול זה האשתו של, אתה יודע מי זאת?
כן, האשתו של קריסטיאן בייל.
אשתו של קריסטיאן בייל, כאילו, גם שחקנית מעולה.
כן, כן.
יש לו כמה שחקנים טובים. סרט, שמע, אני לא מכיר את כל פועלו של נולן, כי אני לא ראיתי את כל הבטמנים, ואני לא, אפילו את אינספשן, כאילו, אמר לך, אני...
לא אהבת את זה?
פסקתי באמצע. אמר לך, אני לא... אני לא עומד על סרטים שגורמים לי להרגיש שזה מטומטם, וזה גרם לי להרגיש מטומטם.
האמת שכן.
ספציפית אינספשן, כאילו.
את טנט, שזה הסרט האחרון שלו, אתה... אני פשוט, בגלל שאני כבר כל כך מכיר את נולן, אני עולה איתי על הטוויסט, בדקה הראשונה של הסרט, אתה מגלה את הסוף. לא, אבל באמת, בדקה הראשונה של הסרט, זה סרט של מסע בזמן, שאם אתה חוזר בזמן, אתה רואה את הכל הפוך. כאילו, זה הזיה כזה, אוקיי? בדקה הראשונה של הסרט מתחיל, אתה רואה את הטוויסט, אני יושב עם בן אמרה, הוא זה הוא. כאילו, אתה רואה מישהו יוצא, ומולו מגיע מישהו מחופש לנינג'ה, והם הולכים מכות, והוא יורה בו, ואמרתי לנבל, הוא הרג את עצמו עכשיו, ובסוף הסרט נגלה את זה. בגלל זה הוא מחוסה ולא רואים, ואז כמובן שזה מתכנס לזה שהסוף של הסרט, זה ההתחלה של הסרט, זה נולן. כן, אני מבין מה אתה אומר.
באינספשן, שמה, בפעם ה-70 שהוא קיבל שמה, לא יודע מה, עירוי, מה זה היה שמה, כל פעמים מחברים אותו לזה משהו, נכון? אמרתי, די. די, בסדר, הוויזואליה מטורפת, והקונספט הוא מדהים.
אבל אתה הולך לאיבוד בסרט.
די, כאילו אמרתי
אגב,
די.
אגב, אני יכול להגיד לך על ממנטו.
אבל ממנטו הוא גם קצת כזה.
תקשיב, אני אומר לך וידוי. אני הולך לך עכשיו שני גילויים נוח. ממנטו לקח לי 20 פעם לסיים.
כן, זה...
כל פעם באמצע הסרט, אוקיי, נו, בסדר. בסדר, כאילו 20 פעם אני מגיע לאמצע.
זה סרט שהרבה נשבעים בשמו, כאילו.
כן, כן. והוידוי השני שלי הוא שמעולם לא אכלתי מפרום.
מצוין. חשוב מאוד.
חשוב.
אתה לא מפסיד המון, אני חייב להגיד.
ישראל השנייה או לא ישראל השנייה?
כן, אתה לא מפסיד המון.
יפה.
אני אף פעם לא הייתי בממונה בנושא קשור.
מה זה? כאילו זה...
משהו שקורה במוצאי פסח, ואנשים
בצבע
שלי אמורים להכיר...
אני לא יודע מה ההבדל בין פתות לג'חנון לטבית.
לא, טבית זה משהו אחר בכלל. פתות זה ג'חנון...
הנה, בבקשה, הנה, ראית?
לא, בעצם לא. גם פתות וג'חנון זה דבר שונה.
תודה.
פתות זה מין סלט ג'חנון כזה. זה קיראי ג'חנון כזה, אני חושב. או קיראי מלאווח.
אני גיליתי מה זה קינוע, לפני שגיליתי מה זה מפרום. אתה קולט כאילו מה קורה פה, אחי?
בהחלט קורה, בהחלט קולט.
אחי.
כן?
אני אכלתי ביצת חופש אומגה 3, לפני שאכלתי פתות, אחי.
לפני שצנחו לך ביצי החופש שלך, אתה כבר אכלת ביצת חופש.
בבקשה.
יפה מאוד.
אז מה היה לנו היום? מייקל דאגלס אוכל זה, אני אוכל ביצים, וארבעה סרטים מעולים, היה לנו את שאטר איילנד, פחד ראשוני, בלתי שביר ויוקרה, שלושה מארבעה נמצאים בנטפליקס, ואת הרביעי, ישלימו לנו,
כן.
אם אתם רוצים עוד פרק כזה, תציעו, ואם לא, אנחנו נהיה פה.
וגם תציעו, כאילו, לא רק עוד פרק כזה, גם מועמדים לפרק
סרטים,
הזה.
כמובן.
נכון?
כן.
טוב?
זהו.
חיובי סך הכל,
כן,
אני חושב.
הסרט הזה, אגב, בחסות חטיף טוויסט.
כן.
הישן והטוב. למה עוד? תמיד שאני נותן ביסט בטוויסט, הוא מרגיש לי שהוא outdated 4 שנים.
זה claim to fame.
זה כאילו, החטיף לא יכול להתקלקל, אתה יודע למה? כי מעולם לא היה טרי. כאילו, אין תיאוריה כאילו ש...
אתה יודע שפעם אחד הדברים שעשיתי בידיעות אחרונות לפני איזה 10 שנים, זה התחיל מזה שאכלתי ארטיק מגנום בעבודה, ואז שמתי לב שאין על העטיפה של המגנום, אין תאריך תפוגה. אמרתי, עכשיו, אבל מה שכן היה שם היה תאריך של 1-800 כזה, טלפון של 1-800 כזה, שירות לקוחות, אמרתי, אני רוצה לבדוק שתי דברים, א', למה אין תאריך תפוגה, ב', האם מישהו עונה ב-1-800 האלה? התקשרתי,
טלמסר,
עונים תוך שנייה,
עונים,
ואף הסבירו לי שני דברים, א', מגנום זה דבר שיושב בתוך המקרר, בתוך קרטון, על הקרטון יש תאריך תפוגה, א', ב', בגלל שזה מוצר גלידה, הם לא חייבים, לשים תפוגה, עד שאותי למה, אבל זה מה שאמרו לי, ואז זה הביא לי רעיון לכתבה, שעשיתי לידיעות בסוף, שהתקשרתי לכל מיני מספרי 1-800 כאלה, והתגרתי אותם עם שאלות. עשיתי דברים כאילו מפגרים לגמרי, התקשרתי למחלבות גד, שאלתי אותם אם זה עם הקסקט, אם זה גד.
כן.
ואמרו לי שלא.
זה לא גד.
מה שמדהים זה שבכל מקומות ענו לי בשיא הרצינות, וגם לא היה להם כזה של טון של, אוקיי, התקשר לנו איזה תימהוני למוקד, וזה, ענו לי. אמרו לי, לא, זה... דוגמן מבולגריה שצילמנו, וזה
וואו!
נשבע לך, התקשרתי לקליית גת של הגרעינים, שאלתי אותם למה יש לפעמים מקל מלוח הזה, ענו לי, התקשרתי לאוסם, שאלתי אותם מה שקדם הרק, מה שקד פה,
כן,
תשמע יש לזה הסבר מטורף,
תן לי את זה,
אני לא זוכר,
כי אני אגיד לך,
אתה יודע?
לא, אבל אני רוצה, אני on the topic of marketing וברנדינג מדהים,
לא, אבל זה סיפור, זה מגיע מזה שהיה לפני איזה 100 שנה במזרח אירופה, כשהיו אוכלים מרק, היו מוסיפים לו כופתאות, זה מין מאכל של אשכנזים כזה, והכופתאות היו בצורה של שקדים, ואז זה היה בצורה של שקדים, ואז שפיתחו את הדבר הזה שנקרא היום שקדי מרק.
אתה מסכים ששקדי מרק זה אחד הדברים המדהימים מעבר?
ברור, מה זאת אומרת?
זה פאקינג מאסטרפיסט של טעם, ואני לא יודע מה שם MSD, אבל זה פאקינג...
לא, היום כבר אין את כל הדברים האלה.
אין הם...
בחדשים הוציאו את כל השיט הזה, ואת כל הצבעי מאחד וכל זה, ואחד הסלוגנים הכי טובים מפעם בזה, זה לפעמים המרק זה רק תירוץ. זה כזה מדויק. כי אתה, הכי כיף זה לאכול שקדם מרק חופן, כאילו...
אז זה נגיד קופי טוב, אבל מה עם הקופי של צבר? וואי, 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 צבר. שלא יהיה ספק מי הדמוגרפיה גם, וואי 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 צבר.
מה עם הקמפיין המדהים של אניה בוקשטיין לויסוצקי, אתה מכיר את הדבר הזה? עם הסלוגן המדהים, אני מחליטה איזה חליטה. עכשיו, אני שנייה, שנייה, אני חייב...
זה משהו שסבתא שלי הייתה.
אני חייב, אני, לא, אני, עזוב את החרוז. באמת, אני כגבר פטריארך, כך אומרים את זה, אני מנסה להבין, מישהו פעם ניסה להחליט... לזוגתו, איזה תה לשתות, כאילו,
היי, את לא מחליטה פה, אינוגי,
תירגי מנוגי התפוח שלך,
בדיוק, אינוגי התפוח, הלו, הלו, בבונג, או לא בבונג?
בבונג לא אצלי, גברת,
לא יהיה פה,
אני מחליטה,
חמדת השקל, וואלה, תפס את עצמאות,
ארל גרי, ארל גרי אצלי בבית, גברת, אני מחליטה, אוקיי, יש, בוא נראה, מה מתחרז עם חליטה, אתה מבין?
מחליטה.
אתה מבין?
תגידי, איפה את חושבת שאת תמצא שאת מביאה לי פה לימונית ולואיזה הזה? אני מביא פרנסה הביתה.
החברות שלך לימונית ולואיזה.
אני מביא פרנסה הביתה, ואני ביקשתי אינוגי דובדבן.
בבקשה.
אגן הקסום.
אגן הקסום.
אגן הקסום.
אתה מבין?
מעולם לא הרגשתי, עכשיו אני רוצה אחרון.
אני מחליטה איזה חליטה.
המרקטינג הטוב בעולם.
זה כאילו בא לאנשים המועצמות. מה הקשר?
לא, אתה יודע, אין משהו שאומר עקרת בית יותר משתי ידיים סביב קוסטה, ואז לקשור סוודר מסביב למותם ולצאת להליכה בשכונה.
אני מחליטה איזה, אתה לא תקבע לי חביבי.
קרדיט לפמילי גיא. נכון? יושב עם הזה עם התה. Now to take a sweatshirt, wrap it around my waist and take a walk down the neighborhood.
אתה יודע שבאותה כתבה אחת דברים שהתקשרתי, אתה מכיר את האגדה הזאת של, זה לא, את האגדה הזאת שאם אתה, יש לך כאבי בטן ושל שולים וזה, אתה צריך לשתות קולה?
כן.
זוכר את הדבר הזה? כן. אז התקשרתי לפפסי, לאחת שמונה עמוד שלהם, ושאלתי אותם, זה תופס גם איתכם? כאילו, או שזה רק קולה?
מצחיק.
תקשיב, מה שמדהים זה שכל מנענו לי, כאילו הם שמעו את זה, את השאלה הזאת באותו יום 40 פעם.
מצחיק מאוד.
מסבירו לי שכל הקטע של, אתה יודע למה זה קיים בכלל? למה הוא יכול לשתות קולה? כי כשאדם משלשל וכאלו וזה, הוא מאבד הרבה סוכרים.
נכון.
וזה פשוט משקה מאוד, עם המון סוכר, אז הוא אומר לך, תשתה קולה. כאילו משם זה מגיע פשוט.
בום. דבר אחרון.
כמה דברים חשובים למדנו היום.
דבר אחד מטורף שמציג גברון, וחיפשתי את ההזדמנות מתי להשחיל אותו. איכשהו נתת לי את ההזדמנות, אני כבר אומר, אני כבר שנתיים מסתובב עם הנושן הזה. לא היה מרקטינג יותר טוב בעולם מהשם הבא למוצר הבא. ויטמין צ'יק. ויטמין צ'יק.
חשבתי על זה.
ויטמין צ'יק, הם קוראים לזה ויטמין צ'יק. בשנייה יש לי ויטמינים. צ'יק.
גם בצ'יק וגם קהל היד.
כן.
קטן צ'יק וכאלו.
ויטמין צ'יק, קטן צ'יק. אחי, זה סוכר. סוכר עם סוכר. אחי, בכל כוס יש לך 70 קלוריות ל-100 מעל, אחי. זה פי 2 מקולה, סבבה? אתה, ויטמין צ'יק.
אני לא צופה...
הרי מה קוראים לזה?
אני לא צופה חסות שלהם בפרקים הקרובים. הרי איציק,
כשאני גדלתי היה אסיס. יוצא מן הכלל טוב, אסיס.
אסיס.
אתה אומר, אסיס, טוב, זה סוכר. אבל ויטמין צ'יק, מי הגאון שחשב לקחת סוכר ולקרוא לו ויטמין צ'יק?
חד משמעית. כיסינו את כל פלחי השוק שכבר לא יכולים לפרסם פה אף פעם.
לגמרי.
הגענו לכולם, לא? מה נשאר? בשר קצת?
אתה יודע מי אני רוצה שיתן לי פרסומת? הקסטות של הגלידה פרווה שהיה פעם.
מה, הטעם קורה אלו?
הקסטות הגדולות שהיית שם בפריזר עם גלידה פרווה?
השני ביסקוויטים אתה מדבר?
לא, שגלידה הייתה מגיעה בתוך קופסת קרטון.
אה, ברור. אתה זוכר את זה עדיין?
אה, שניתי בין 5-6 לסבתא שלי.
שהיו מנסרים.
היינו מנסים.
היית מנסר עם סכין לחם.
אתה לא יודע מה יצא. בננה יצא עכשיו.
כי אתה לא יודע אם אתה בצד של הבננה או בצד של הפונץ'.
בדיוק.
בבקשה.
יאללה, ניפגש פעם הבאה.
ביי, חברים.